עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שרף. 103
שלום לכם וערב טוב. אנחנו פותחים כאן עוד במשדר אולימפי בעיקרו, אבל יש גם הרבה התפתחויות, כדורסל, כדורגל, על הכל נענה. צביקה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, ספורט גם, הגיע הזמן לספורט. חוץ מקורונה צריך גם לדבר על ספורט.
נכון, זה קצת מפיג באמת את הקורונה. אתה יודע, אני רוצה לדבר איתך באמת קודם כל על השחייה. מצד אחד חבר'ה מגיעים לסיים אישיים, ונבחרת השליחים, 4200, עושה באמת עבודה, משפרת את השיא בשלוש שניות וחצי, ובכלל בין...
גם היום השניים עשו, שברו את השיאים שלהם.
שברו שיאים, אבל, אתה יודע, לא מגיעים, מה שנקרא, מגיעים למקומות 9-16, כך שטוב שיש שיאים, אבל אתה יודע, השחייה העולמית מתקדמת, ואנחנו באיזשהו מקום טיפלה נתקעים, לא ממש, טיפלה.
לא רק השחייה. אבל זה סיפור בפני עצמו. קודם כל, אני טוען, בעיקר במקצועות המדידים, שאם מגיעים לאולימפיאדה ושוברים את השיא האישי,
מצוין.
אני מסיר את הכובע בפניהם.
לא טוב, מצוין.
עכשיו, השאלה היא, וזה כבר משהו הרבה יותר רחב, איך סוגרים את המרחק מהעולם? וזה כבר, אין פתרון של קסם, וזה לא בשנייה אחת, וזה לא רק בשחייה, וזה בעוד ענפים. אנחנו אוהבים ספורט ורוצים ספורט, ועדיין צריך למצוא דרכים לעשות את זה יותר טוב. ג'ודו זה לא מדיד, ואתה יודע, ועוד דברים, אבל...
לא, ג'ודו, אבל זה אתה יודע, באמת, יש שופטים, יש ור, אין שם כמעט טעויות.
עכשיו, מה שברור זה עכשיו, באולימפיאדה הזאת כרגע, שהרבה מאוד ספורטאים לא עומדים בלחץ. אני יודע, אתה מזלזל במנטלי, שמנטלי.
לא מזלזל, אני לא. לא, ממש לא מזלזל.
אבל
אנחנו
נדבר
על זה יותר מאוחר עם יש מקצוע.
יש לזה
לא, אבל תקשיב,
משקל גדול מאוד.
צביקה,
אם סימון בלס התמוטטה,
צביקה,
זה אומר משהו, רוני.
לא, מה זה אומר? זה היא אומרת שהתמוטטה, לא יותר מזה, לא פחות.
מה זה היא אומרת? התוצאה אומרת.
לא,
אבל... ילדה כזאת, כוכבת, פורשת באמצע תחרות, כי היא לא יכולה לעמוד בזה יותר, זה אומר משהו.
אני לא מזלזל, אני מזלזל בתפקוד שלנו כאן בספורט.
אוקיי.
אתה הבין, במנטלי יש אנשים שזה מקצועם.
נכון.
והשכלתם הולמת.
נכון.
פסיכולוג ספורט, אוקיי? לא כל אחד שעושה קורס של, אתה יודע, 3 חודשים, ונהיה פתאום מטפל. אני לא מטפלים.
הכל נכון.
זה מה שאני מתכוון.
אבל גם מטפל.
לא,
גם,
לא יודע.
גם פסיכולוג.
פסיכולוג, כן.
וגם זה, אין פה מטה של כסף.
ברור שלא.
זה לא רופא שהוא נותן כדור ונפטרה
נכון,
הבעיה.
נכון,
נכון. עושה ניתוח, נפטרה הבעיה. זה לא תמיד יש פה
לא
דרך מוכחת.
לא מנטליסטים. מנטליסטי זה מקצוע על הבמה. טוב, בוא נתקדם.
טוב, יש לי עוד הרבה שאלות אחרות, כן. תוך כדי התוכנית אנחנו נדבר.
יפה, עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי על השידור ב-103, אילי קונפלד, בדיגיטל, העורך הוא ג'וני דוב, ואנחנו גם בכל המדיות באינטרנט, כמובן גם באפליקציית חמל, בפיד ספורט, ואנחנו מתחילים עם יניב תוכמן, שליח וואלה לטוקיו. אהלן, ערב טוב, אצלך לילה טוב.
לילה טוב, מה נשמע?
אהלן, בסדר
פה.
בסדר.
אהלן, צביקה.
היית היום במרינה, בשייט?
לא, במרינה, בשייט לא. אנחנו, לפחות אני, מתכוון בשאיפה שמחר גם יואב כהן וגם קטי ספיצ'קוב ייתנו 3 שיוטים טובים, אחרונים מבחינתם, אז להגיע לשם בשבת, לאינושימה, לשיוט המדליות.
אבל יכול להיות שאם לא תיסע מחר, כבר לא יהיה בשביל מה לנסוע לשבת.
אבל הם זקוקים לנס ברמת הפיגור בנקודות, אחרי 3 הראשונים.
היא יותר, הוא פחות.
היא יותר, בדיוק.
גם הוא.
גם הוא, אבל זה ניתן למחיקה.
גם הוא.
3 שיוטים טובים מחר, הוא יכול למחוק.
רבותיי, הוא לא לבד.
נכון.
זה לא הוא נגד השעון.
נכון.
יש שיוט. והוא צריך לא רק נגיד לנצח שיעוט או לסיים שני בשלושתם, אלא גם לקוות שהמתחרים שלו שנמצאים כרגע לפניו
אחורה.
יהיו אחריו או יפסלו או כל דבר אחר. כך שבאמת המצב שלנו מבחינת המים,
לא
הגלישה, לא מי יודע מה. אבל קטי, שהיא סגנית אלופת עולם ובאירופה וכל הדברים, ובאמת הבחירה אפילו בין השניים, בין יואב כהן והיא עצמה, לדעתי היא כבר איבדה את הסיכוי גם מתמטית להגיע.
כן, היא עם 34 נקודות פיגור אחרי המקום השלישי. היא אמנם כביכול מקום שביעי, וזה נשמע שאתה יודע...
אבל הניקוד, הניקוד הוא גדול.
שלישי,
ההבדל בניקוד הוא גדול.
גדול. כן, אצל יואב ההפרש הוא 13. דיברתי עם גור שטיינברג פה לפחות הערב, זה היה כבר לפני כמה שעות. וגור, יש לו, אתם יודעים, כמאמן שעשה את כברת הדרך עם גל פרידמן, יש לו את הניסיון שלו. הוא מאמין שמחר יואב כהן ייתן פה שלושה שיעוטים טובים.
על מה הוא מסתמך? ויגיע
בשבת לשיעוט המדליות.
על מה הוא מסתמך?
היום הייתה שם...
אני אגיד לך מה הוא אמר היום, שהוא באמת, הוא לא כועס על היריבים, הוא כועס על עצמו, שהוא זרק נקודות, משמע, אתה יודע, ביצע טעויות שהתבטאו במיקום, פה לקח מטר קדימה, פה לקח מטר
אחורה. ומי מבטיח שמחר הוא לא יעשה שביעות? זה כל העניין פה.
תראה, אבל לפחות הוא יודע מה הוא צריך לעשות, שזה גם משהו. יש כאלה במצב
הזה. הייתי שהוא נתקע היום באיזה צמח.
לא,
נתקע לו שיח,
נתקע לו איזה שיח עם הצות שם, ולכן הוא סיים את השיעות האחרון שלו היום במקום ה-16. את השיעות הזה הוא יזרוק, אבל הוא נשאר עם השיעות מהיום הראשון במקום ה-12, ולכן... הוא רחוק, אבל שוב, הוא 13 נקודות, זה אפשרי, הוא יעשה יום...
צריך לעשות שלושה שיעוטים טובים אחר.
נכון, עדיין פתוח לגביו, אבל אין ספק...
אבל תיקח בחשבון שגם היריבים יושבים עם המאמנים שלהם, ומנתחים את מה שהם עושים, ומתכוננים למחר, אנחנו לא מתחרים עם עצמנו.
בוא נדבר על...
הציפייה הייתה מספיצ'קוב, פעמיים סגנית אלופת עולם, ובינתיים היא לא עמדה בציפיות האלה.
בוא נדבר על העניין של הקשת, צפיתי היום אור להיום בשני הקרבות של איתי, ובאמת עשה דברים מדהימים, זאת אומרת קודם כל נצח את המדורג חמישי, הרי הוא בא לנוקאוט ממקום 60, ניצח את היפני מקום חמישי, ואחרי זה ניצח עוד אודי, ועכשיו הוא ביום שישי נדמה לי, נכון? תוכמן הולך ל...
אני חושב שאו שישי או שבת, ממשיך, תראה, שבת, למה שבת? כי גם אבישג סמברג, שנמצאת כבר בארץ ועוברת מאירוע לאירוע ועל הכיפק, גם היא עשתה את המדליה שלה בשבת, אז כולנו מדברים כאן על זה שאולי זה יבוא מהכיוון הזה. אף אחד, בוא, אף אחד לא האמין ולא חשב על איתי שני, הוא גם הגיע לאולימפיאדה ברגע האחרון, אנחנו גם לא יודעים יותר מדי, חבר'ה, בואו, אנחנו תסכימו איתי, אנחנו לא עוקבים אחרי הספורט הזה יותר
אבל
מדי.
היום, אבל היום לא... תוכמן ביררתי כמה זה שוקל, הקשת.
נו.
3.4 קילו.
יאללה.
תשמע, ולהחזיק אותה, כבר. אתה יודע. בוא נע, זה... לא, זה גם דבר גדול, אתה יודע, זה...
כן, כן. אבל, היום אני חייב לספר לכם
אנחנו הגענו למצב שאנחנו כולם וילהן טל. אתה יודע, אנחנו מרצחים, אנחנו צלבנים.
אני רוצה להגיד לך משהו אחר, מה שאני חושב. שאלה שלא ידענו עליהם, ולא בנינו עליהם, ולא חשבנו עליהם, ואף אחד לא מפעיל עליהם לחץ, הם פתאום באים לידי ביטוי, כמו שהייתה עם הרוכבת אופניים שהיא הובילה, ובסוף זה, והוא בחץ וקשת, וסמברג שאף אחד לא ידע בכלל שהיא הולכת על סמברג, שלא ידענו על מדליה, והאחרים שאנחנו נותנים להם את תשומת לב, ומצלמים אותם לכל כיוון,
אבל הם אלופי עולם ואלופי אירופה, צביקה,
אבל מסתבר, רוני, שלא כולם מופיעים לאליפויות העולם האלה.
אני מקבל כל מה שאתה אומר.
באליפות אירופה לא משתתפים היפנים, ולא משתתפים הקזחים.
באליפות עולם כן.
לא מופיעים, אנשים עשו בשנה אולימפית, וגם היה בגלל קורונה, לא הופיעו לכל הטורנירים האלה.
שניים מהבחירים בעולם לא השתתפו בכל המפעלים, שזה אונו עד 73 קילוגרם, ואת מי שאנחנו נפגוש ביום שישי, שהוא אגדה בפני עצמה, טדי רינר.
בכלל לא הופיע בכלום.
טדי רינר, תאמין שהוא לא הופיע בכלום.
הוא פצוע, אני לא יודע מה הסיפור.
אני לא משנה, בוא נראה. אבל בכל אופן הוא כבר בן 37 וראה הכל. ויש לו איזה 9 אליפויות עולם. אבל הקטע הוא שבאמת, בקטע עם הקשתות, שבאמת אנחנו לא מבינים בזה, אתה הבין? אבל הבחור מתעלה ברגע האמת, כל הכבוד, שני ניצחונות מדהימים. כבוד.
תראו, אני היום פגשתי כמה אנשים לאורך כל היום. אני אתן לכם שתי דוגמאות. אחד, עיתונאי בולגרי שהגיע אתמול, כן, תקשיבו טוב, הגיע אתמול במיוחד כדי לראות את סגי מוקי. זאת אומרת, הוא מבחינתו חובב ג'ודו, בולגרי, מחסה כאן את המשלחת הבולגרית, והיא בסדר גודל הרי שלנו, והוא בא כדי לראות את סגי מוקי. עכשיו, אני הייתי מקודם באיזה סופר, כשיצאתי מהמוקדמות בשחייה, והייתי עכשיו, קוקמן בטח יאהב את זה, ואני חוזר עכשיו למלון מחל הכדוריד, ראיתי שם את צרפת,
נגד גרמניה?
גרמניה, אני תמיד, כן, כן.
אבל צרפת כבר עשתה את חילוף המשמעות. צרפת כבר
עשתה. עוד לא.
בגרמניה במהלך החילוף, אבל צרפת עם 3-0.
גם משה פונטי, שישב לידי, הגיע לשם ככה להתעברר קצת לקראת פלצ'יק מחר. ואני חייב לומר לכם שכשיצאתי מהמוקדמות בשחייה ולתפוס מונית, אז נכנסתי לאיזה סופר, פה אגב הסושי, מי שאוהב ומפחד מהמחירים בטוקיו, אז צביקה, הסושי פה מצוין בכל מקום, ואתה יודע מה, רול,
הייתי
עולה 50-60 פה ל-10 שקלים,
זה שרץ כמו
רן סושי.
כן, אז אני אגיד לך משהו, קופמן, החבר'ה בסופרים, כן, המוכרים שואלים אותי מה קרה לסגי מוקי, זאת אומרת, גם בקטע הזה
אל תשכח שהוא את אליפות העולם השיג בטוקיו.
נכון, בדיוק. לכן אני אומר, הציפייה ממנו הייתה גבוהה, וזה גם מה שאמר לי פונטי עכשיו לגבי פלצ'יק.
עכשיו כל הלחץ מחר על פלצ'יק.
נכון, בגלל זה הם רוצים להרגיע פה את כל הסיפור הזה, כי הרי אם יהיה מחר מדליה של פלצ'יק, אפילו הוא ערד, אז אנחנו
נשכח. עזוב אותך מיים, בואו באמת שנשיג.
בואו נראה מה
יהיה. תוכמן, תודה.
נכון.
שמור על עצמך.
כן. אנחנו מתקדמים. אדם קצת סיפר ידיעות אחרונות, ויין את הלן, ערב טוב.
אין כמו סושי בארץ, עזוב
שטרת.
מה אתה?
אין כמו סושי בארץ, אני אומר.
גם בארץ יש רן סושי, לא?
נכון.
באתונה היה. באתונה היה גם. אגב, הדבר הגדול לאכול שם זה השבו-שבו, לא הסושי, אבל נעזוב את זה עכשיו, תראה, בתחילה.
עוד פעם הגעתם לאוכל, כבר הגעתם לאוכל, עוד לא התחלנו את השיחה עם צאנצי.
אבל צאנצי, בוא באמת נדבר על לי קוכמן היום, עד 90 קילוגרם, נפל קורבן לגיאורגי, שבסוף אלוף עולם נתן יופי של אליפות, ראיתי את כל הקרבות שלו, נתן יופי של אליפות, וקוכמן, אתה יודע, יש שאתה מגיע באמת מירקתי הסירייה השלישית בדירוג, אנחנו לא יכולים לצפות יותר מדי שבאמת ירים את כל המשלחת עליו, אז שמה שהוא יודע.
תשמע, אני חושב שהוא גם נצח את הצ'כי, שזה בסדר, והוא פגש את לשה בוקאורי, זה באמת הדבר הבא בג'ודו. קודם כל בכלל אמרתי לך, גיאורגים, לראות אותם שמחים.
לא, מלא גיאורגים, ותשמע, גם יפנים וכאלה.
הגיאורגים עושים התקדמות מדהימה.
יש בכלל חילוף משמרות כמובן גם בג'ודו, אתה יודע.
נכון.
אנחנו רואים דברים מדהימים, זה ילד שאם לא הייתה קורונה, אולי היה באולימפיאדה.
נכון. אגב, תראו כמה גיאורגים גם מייצגים מדינות אחרות, כמו ספרדים ב-90 קילו, זה שניצח אתמול את סגי מוקי, שעבר בעצם לייצג את אוסטריה. כן, יש הרבה...
והיה איזה סלובני שמייצג את טורקיה.
נכון.
סלובניה אין לו מקום ויש לפניו.
אנחנו קונים כל כך הרבה, אתה יודע, סחורה.
ולא את הנכונים.
ולא את הנכונים. יש לך נוצר גרוזינים? תגיד לי. יש כאן מושבות של גרוזינים.
אני שאלו באתונה, זוכר באתונה 2004, זה היה טיליאדיס.
כן.
שהיוונים קנו את הגיאורגי, והוא הביא להם באמת מדל הדב אחר כך.
אתה יודע מה הקטע? אתה יודע שגיאורגיה היא לא מדינה עשירה, בטח לא לספורטאים, והרוב רוצים באמת לצאת ממנה. חוץ מאלה עם הגאווה הלאומית, אבל הם לא מוכנים לבוא לפה, הם רוצים ללכת לגרמניה, אוסטריה, שוויץ, אולי הם יודעים מה שאנחנו לא יודעים.
אולי נותנים להם שם הרבה כסף שאנחנו לא יכולים לתת.
לא רק כסף. יש לנו קהילה גדולה פה של גיאורגים.
כן, יש לנו קהילה לא קטנה.
אבל אגב, רק זה, אתה יודע, הקטע של הגיאורגים, ובכלל, אני אעשה על זה, זה ניתוח בסוף של כל הדברים. ברור לך שכל אלה שקראו לנו אימפריה ומעצמה וכל הדברים האלה, בואו נרגיע, אנחנו לא באזור הזה, לא מעצמה. ולא זה, בוא, אתה יודע,
מעצמה זה גיאורגיה ומעצמה זה יפן.
נכון.
לפורמה שאני רואה עכשיו.
גם הרמג'אן.
ובנשים, איך קוראים לה, למקום הקטן שכזה? קוסובו.
קוסובו.
שעם שתיים זהב.
קוסובו עם שתיים, קנדה עם שתיים.
וקלמנדי ה-52, 52 קילו. כן. שהיא באמת התפרקה בסיבוב הראשון.
תגיד לי, צ'אנצי, למה אורן סמג'ה לא היה היום איתו בזה?
זה קורה
בין... לא, יש חלוקה, יש חלוקה, זה... יש חלוקה בין ה...
הוא זה אמן.
אבל אני שואל שאלה אחרת. בנבחרות אחרות, יש לכל ג'ודאי מאמן אחר, ראיתי שהאוקראינית הייתה עם אמא שלה, ופה יש... השאלה אם אורן באמת, והוא עושה עבודה גדולה...
גם האוסטרית מול הייתה עוזרת מאמין שאתה כאן 4 שנים.
יפה, אז השאלה אם אני, אורן, היום עבדתי עם שניים, אני צריך להכין את פיטר פלצ'יק למחר, זה לא רק הכנה...
הוא לא היה שם בבית.
מה?
הוא לא היה שם בבית, אם אתה שואל. הוא עבד.
ברור.
כן.
השאלה אם זה לא צריך לחלק, לתת... לא יודע. צריך לחשוב על זה.
אני יכול לך שבגדול...
עוד מאמן, לקחת אחריות על
מאמן.
יש בנושא הזה מאמן אישי, שזה מאוד חשוב, הקשר האישי בין המאמן, וזה לפעמים קופים על ספורטאי מסוים, מאמן שהוא לא מסתדר איתו, זה לא ספורט קבוצתי, זה ספורט אישי.
אני לא מאמין שהיו קופים את פוגל, שהוא גם מאמן ותיק, אוקיי, על לי, אם הוא לא היה רוצה, תאמין, לא באולימפיאדה.
יש גם
מוריס אסון,
ולא בטוח
שיש חלוקה. יש באמת, יש
לאורן אסון. אגב, הזכרת את הסיפור של מאמן אישי, סתם דוגמה, כן, פיטר פלצ'יק, הוא גדל, וגדל כאילו תרתי משמע, אצל פאבל מוסיק.
נכון, ופאבל לא יכול לעבוד באיגוד.
כן.
נכון, ואז כאילו, אתה יודע, יום אחד הוא אמר לו, טוב, תודה, עכשיו תבין, כאילו פאבל גידל אותו, הצביק הזה ברמה... שנתן לו כסף ונתן לו אוכל.
אז זה כל העניין פה, שאתה רואה במקומות אחרים שיש מאמן שמגדל אותך מגיל צעיר והולך איתך גם לאולימפיאדה, גם לזה.
במועדון.
גם כשמייצג את המדינה.
לא, לא.
כן, תבדוק.
בדקתי.
אוקיי.
נבחרת זו נבחרת. אלא אם אתה אלוף עולם, אז אתה קובע את התנאים. אלוף אולימפי.
לא, גם כשאריק, תראה,
אריק
למשל.
רמה זמסתי לו, הלך עם אריק?
לא, הוא לא היה, נכון?
יפה.
זה
היה אחד הריבים.
ואחרי זה שני.
זה היה אחד הריבים.
ריבים, אבל זו השיטה. אני ראיתי גם האוסטרית אתמול, וקראתי, אתה מבין על הקטע, האוסטרית שאתה כאן עוזרת מאמן, הייתה ישבה אתמול על היריב האוסטרי שניצח את...
כן, איבון פישון, או איבון פורניש.
כן, שהייתה כאן 4 שנים, והיא מאמנת ראשית.
כן, הייתה פה 4 שנים.
אבל היא לא יושבת בכל הכבוד.
היא לא יושבת בכל הכבוד.
אז זהו.
אגב, גם הסלובנים לא יושבים בכל הכבוד, גם...
אז זהו, לכל מאמן יש את המאמן שלו שהוא שהוא רואה אותו, הוא יותר...
אבל מאמנים עם מועדונים שהם לא בנבחרת, לא בסגל הנבחרת, הם לא יושבים. זה לא עובד ככה.
אני לא בטוח, אגב, כמה מאמנים שמגיעים עם מועדונים הם בלבל של לבוא ולהיות עם אלוף עולם. זאת אומרת, זה נחמד שגדלת אצל מישהו, אני לא בטוח שאם המישהו הזה, כמה שזה כאילו רגשי, פחות נעים, אבל זה, אני לא יודע כמה הוא יכול בהכרח לקדם אותך, להגיע לעשות הכי גבוהות.
טוב, מה עושה פלצ'יק מחר?
אני מקווה מאוד שיקח מדליה, תשמע, אם הוא לא לוקח מדליה, זו הקריסה הסופית של הג'ודו, אני מאמין שהוא יכול לקחת מדליה. אני חושב שהוא, יש לו אמנם יריב עוזבקי.
אבל יש לו ערימת יריבים שם.
לא פריירים שם.
כאילו, ממש לא.
תראה, דווקא היפן, אם אני מסתכל עליו, אם הוא מגיע לרבע הגמר, וזה נגד אהרון וולף, אז זה היפני, אם אתם שמים לב, היפנים, החל מ-90 קילו, ראינו היום הקרבה 90 קילו, וגם ב-100, וגם ב-100 פלוס אורוסאווה, זה לא היפנים הבכירים, זאת אומרת, ב-60, 66, 73, 81, לקחו 4 מדליות זהב, אתם תראו שבמשקלים הכבדים יותר הם פחות טובים, ולכן אני אומר לך עוד פעם, הוא לא הולך לפגוש את אונו, והוא לא הולך לפגוש את אדי רינר, ברבע הגמר, אם הוא מגיע לשם. יש לו את האוזבקי, אתה יודע, האוזבקי זה גם קוף הגיע מהמקום הזה, אתה יכול לראות את קוף לידך, לראות כמה זה אנשים חזקים.
האוזבקי מתקדמים גם כן יפה מאוד.
נכון, הוא לקח מדליית ארד, האוזבקי ב-90 קילו. הוא נראה טוב מאוד, וגם האוזבקי של פיטר לא רע בכלל, אבל אם פיטר יגיע לרבע הגמר, תשמע, הוא יכול לעשות את זה. אני אומר את האמת, אני לא יודע, אני יכול לקחת דבר אחד. פיטר הוא סופר לוחם. הוא בן אדם שאתה יודע שהתחיל מלמטה, אבא שלו נפטר בגישורה בין כמה חודשים, האמא לא הייתה בבית, הוא כבר פרש מג'וד, הוא כבר הלך להיות שומר בברים.
אורן החזיר אותו כמה פעמים.
אורן החזיר אותו, כאילו הבן אדם, כאילו באמת, כאילו כל הכבוד לכל המהלך שהוא עשה. והוא בשנתיים שלוש האחרונות, הוא נמצא שם, אבל, חשוב להגיד את האבל הזה, די מזכיר את מה שקרה עם מוקי. בחודשים האחרונים, בחודשיים, יש איזשהו סוג של ירידה. הוא כבר הרבה יותר פגיע, הוא לא עובר כמו שהוא עבר, כמו שתאריך כל הדברים. ולכן מעניין מחר לראות עם כל הלחץ, שכל לחץ עליו, מה הולך לעשות. כי אם אני אומר לך, אם הוא לא לוקח מדליה, אני מאמין שיהיה פה אפילו זעזוע.
אני לא מחפש
כרגע,
אני לא
מחפשים
זעזועים,
יחזרו לארץ, יחזרו בשקט,
אני לא חושב שבאמת היה עוד מקצוע ספורט, כל אלה שמשתתפים באולימפיאדה, שבאמת הביאו כל כך הרבה הישגים, ולא נתחיל לספור עכשיו אם בגרנדסלאם תל אביב היו כולם, או חלקם, או מחציתם, או דברים כאלה, ובשאר הגרנדסלאמים, אוקיי? או מאסטרס, או אליפויות
עולם. או אליפות אירופה.
אתה יודע, אליפות אירופה, אבל הביאו הישגים, בנים, בנות, מדהימים, אוקיי? מדהימים.
קוראים בחור שקוראים משה פונטי. הוא אמר לי דבר כזה, אני הייתי איתו בלונדון 2012, ירדנו מאוטובוס אחרי שאלי שזה מרפידה, ואנחנו קוראים למלון. הוא אמר לי, תקשיב, אני עכשיו יושב ראש איגוד, אני נספר רק על דבר אחד, על מדליה אולימפית.
נכון.
זה חזות הכל מבחינתי.
ברור, הוא צודק כאן.
אין ספק שגם פונטי...
אגב, הוא אמר את זה גם ב-96. אתה יודע שהוא בא עם אורן סמאג'ה לאטלנטה?
92.
לא, הוא כבר היה מדליסט אולימפי ב-96.
כן.
אז יעל ארד, כן, יעל ארד הייתה עם מחלת הנשיקה, ואנחנו לא ידענו.
כן.
ואורן סמאג'ה היה עם קרה רצועה, ועדיין עלה להילחם.
פצוע? כן?
פצוע. מה זה פצוע? דידה.
כן, כן.
דידה על הרגל.
לא יכלנו.
דידה על הרגל, והוא אמר, לא מעניין אותי שום דבר, אך ורק זה. אתה יודע, אחר כך המילטון, אליפויות עולם, כל הדברים על המשקל, הוא כמאמן אמר כל הזמן, אך ורק אולימפיאדה, לא אליפויות עולם, לא אירופה, לא קום.
האולימפיאדה היא לרוב מפתח בכל מקום. זאת אומרת, כך למשל, סתם, נבחרת רוסיה, נבחרת איטליה, כל נבחרות אלה שעשו, נבחרת טורקיה, כל נבחרות שעשו התקדמות עכשיו, הם בגלל שהם נכשלו באולימפיאדות הקודמות, הם ידעו לעשות את השינוי. שאני לא אומר, תעיפו את סמאג'ה, תעיפו את פונטי, אני לא אומר,
חס וחלילה.
אני חושב שבאמת עשו עבודה גדולה בסייקל הזה, אבל עדיין צריך להיות פה איזשהו שינוי, ואני אגיד לך מה הבעיה, ואתה תבדוק אחר כך, אם כל החבר'ה לא יישארו, כי אורי ססון כנראה ביום שבת כבר זהו, זה הקרב האחרון בקריירה שלו, וכל. אם הם יפרשו, יש בעיה, כי אם אתה מסתכל לאחור, אין כלום.
יש וקום, נכון. בצעירים, תלכה, מה שהיה לנו
לא עבדו על תשתית...
לא, צריך גם כישרון, לא הגיעו אלופים ואלופות עד 23, ג'וניורים.
בשש השנים האחרונות, זה פעם ראשונה בהיסטוריה של איגוד הג'ודו, לא לקחו מדליה אחת בג'וניור.
צאצי, אני רוצה איזה מילה אחת על אצ'ימוטו, אלוף העולם, אלוף אולימפי בקרב רב, יורשו של אצ'ימורה שנפצע. Okay. ביום הראשון התחרויות, אתה יודע, אפשר לומר ילד בן 19, בא ולוקח את כל הקופה ותרגיל המתח האחרון שלו.
איזה לחץ היה בתרגיל הזה.
ברור, והוא בן 19, ואצלנו עדיין בגיל 24 אומרים בוא נגדל אותו, כי הוא עוד לא מתאים בדיוק לצאת החוצה לדברים הגדולים.
כן, צריך עוד...
בן 19 זרקו אותו, בן 19.
ראיתי.
כן, תשמע, וזה יפנים, וזה מעצמה, הרי יפן ב... בשתי אולימפיאדות האחרונות דחו במדליית הזהב, כמובן עם עוד שמורה, כאילו, אתה יודע, כוכב על.
כן.
ומחזיקים עדיין את מדליית הזהב יחד עם... עם אתה, לא נעים להגיד את הילד הזה, ככה כל מה שאמרת, אבל הוא מנצח את הסיני, מנצח את הרוסי, שכולם דיברו עליו, ושהוא כן. לקחת את, את המדליית הזהב, והוא משמח את כל יפן. מי שראה את הקרב רב, שמעתי את עמיחה שפיגל בערוץ, פיגל בערוץ הספורט, היה כיף לראות את השידור, את המופע של היפני הזה. שמע,
אתה רואה שזה, אתה יודע, באמת, אילן גזית מכיר אותו, כי הוא מכיר את כל המתאמנים מגיל 9, אבל בשביל אידיוט כמוני, תאמין לראות אחד, אתה יודע, זה ניו קאמר. אני לא ראיתי אותו לפני 5 שנים,
הוא היה
בן 14, יפה.
נכון.
אתה הבין?
אני לא בטוח שמישהו בנה עליו, כאילו...
כולם ראו את הצ'ימורה כל הזמן, לא הסתכלו על האחרים.
הצ'ימורה זה הפסל אחרות. ראינו את
הצ'ימורה ביום הראשון שהוא נפל מהמת.
כן, צנצי, הבטח לנו מדליה מחר, בוא נקבל,
נראה, תעמוד בזה.
בוא נקבל שאתה צודק.
יאללה, בכיף.
על הכיפק. אנחנו עכשיו עם פסיכולוגיה. דוקטור איריס אורבך, ראשת המסלול לפסיכולוגיית ספורט במכללה למינהל, שלום לך דוקטור.
שלום, שלום רון, מה שלומך?
בסדר, גציקה שפה יושב פה, הוא לא צריך היה ללמוד, הוא פסיכולוג, מה שנקרא.
לא, אני לא פסיכולוג, אני כל הזמן רוצה ללמוד, וכל הזמן רוצה לשמוע, ואני עברתי דברים.
הוא אהב להרביץ ולצרוח. הבן, והוא הצליח, איכשהו הצליח, אם זה בלי...
אל תקני את הסיפורים שלו.
בלי פרויד, אדלר, יונג וכל הג'מה הזאת.
כן.
אבל אני רוצה לשאול אותך באמת כמומחית בתחום, סימון ביילס מודיע מה שהיא מודיעה אתמול על קריסה מנטלית, אבל במקביל הדבינה פשוט בגלל הפרופיל של ביילס התעלמו ממה שקורה בטניס הנשי. נאומי אוסאקה מדליקת הלפיד, ובאמת הטניסאית אולי הבחירה בעולם היום, על אף שנעדרה מתחרויות כמה חודשים. גם היא...
הקריסה שלה התחילה אחרי... הקריסה שלה התחילה אז אחרי שהיא לקחה...
ברולנד גארוס.
את הרולנד גארוס.
ארבע, בקיצור, ארבע מתוך 5 המדורגות הראשונות בטורניר האולימפי הודחו לפני רבע הגמר. וזה לא בגלל שהיו פצועות, אלא באיזשהו מקום, פצועות רגשית או נפשית, את יודעת. איפה זה? תסבירי לי מה קורה פה.
תראה, נתת לי עכשיו חטיפת אתגר.
כן, זה עבודה, זה עבודה שלמה.
איריס, את דוקטור, את דוקטור.
כן, אני המומחית. טוב, בוא, אז יאללה, בוא ננסה, ניקח את האתגר. תראו, א', נורא קל לשבת במשרד ולנתח דברים. כן, נורא קל לשבת פה ולתת עצות, מה הייתי עושה ואיך הייתי עושה. אז אני רוצה לדבר על זה יותר בצורה רחבה. אנחנו הרי רואים פה תופעה של... זה לא תופעה שלא הייתה לפני כן. היא הייתה לפני כן, היא פשוט לא דוברה. אבל כל התופעה הזאת של קריסה תחת לחץ, היא למעשה הדבר העיקרי שצריך לשים עליו את המיקוד בספורט תחרותי. יש לנו כבר את כל הטכנולוגיות וידע בלי סוף בתחום הפיזיולוגי, בתחום הטכני, בתחום התזונתי, אנחנו מפותחים בצורה, בעולם אני מדברת, לאו דווקא בישראל,
כן.
בצורה יוצאת מן הכלל. מתי שאנחנו מגיעים לתחום המנטלי, זה מתחיל ללכת לשם. עכשיו, מה הכוונה? התחום של פסיכולוגיה של הספורט זה תחום מאוד מדעי. זה תחום מדעי, תחום שמבוסס על מודלים מוכחים, עם מדידות אובייקטיביות שיכולות להצביע על שיפור יכולות. זה משהו שאם תרצו, אני יכולה לתת דוגמה לאיזשהו מודל איך עובדים עם זה, אבל בגדול, אנחנו לא מדברים על פסיכולוגיה קונסרבטיבית, לא מדברים על פסיכולוג שנפגש עם הספורטאי, תקופה מסוימת ומדבר על קשיים ועל לחצים, אלא אנחנו מדברים על איש מקצוע עם השכלה אקדמית שיודע איך לעבוד בצורה מקצועית עם הספורטאי והצוות שלו כמובן, על מיומנויות אשר המטרה שלהם היא זה, בדיוק להביא את הספורטאי לנקודת הלחץ הכי גבוהה ולהיות מסוגל שם לתפקד.
אבל מה קורה, איריס, כאשר ספורטאי, כמנתוי ספורטאית, נכנס להתקף חרדה, וזה כבר לא עניין פסיכולוגי, זה כבר תרפויטי, כמו שאומרים, אלא עניין רפואי,
אצל
פסיכיאטר, שנותן תרופות מרשם לדברים האלה, איך מתחלקת העבודה אז?
כן, לא, אתה מדבר כבר על משהו פתולוגי לגמרי,
אני מדבר על מה שספורטאים לקו בזה, והודו בזה, גם נעמי אוסאקה, אמרה גם דיכאון, גם פניק אטק, וגם הסאבטקט של... של סימון בייס.
כן, כן, אני, לא, אני לגמרי מבינה מה שאתה אומר, ויש פה כמה נקודות להסתכל על זה. א', הרי כולנו יודעים שספורט זה דבר מלחיץ. הספורטאי כל הזמן נמצא תחת לחץ. עכשיו, מה שקורה ברגע שהבן אדם, לא משנה איזה בן אדם, זה יכול להיות בייל, זה יכול להיות בכל רמה שהיא, שהוא חשוף לרמות של לחץ גבוהות לאורך הזמן, בלי מיומנויות מתאימות, בסופו של דבר, לא משנה איזה ספורטאי תהיה, זה מוביל אותך לבעיה פתולוגית. אוקיי, לחץ לאורך זמן, לחץ כרוני, מביא לחרדה, מביא לדיכאון פתולוגי וכדומה. אז יש פה כמה דברים. א', יש את העניין של לעבוד לפני. לעבוד עם הספורטאי בצורה כזאת, ואני לא אומרת שלא עובדים איתם, אני לא יודעת, הרי אין לי ספק שעם בייל זה עובדים אנשי מקצוע מדהימים, כן? אבל גם לה יש איזשהו גבול מסוים.
כן.
אז קודם כל יש את הלפני, אוקיי? להכין את הספורטאי מגיל צעיר, לעבוד איתו על מיומנויות, בדיוק כמו שאתה עובד על כושר גופני, תעבוד גם על המיומנויות המנטליות באותה צורה.
אבל אני רוצה לשאול אותך דבר אחד, זאת אומרת, אני אשור...
רגע, רון, רגע, כן. רגע, רק שנייה אחת. ודבר שני, כמו שאמרת, לדעת שמתי שזה מגיע לבעיה פתולוגית, אז אין ספק שצריך לעבוד עם פסיכולוג קליני.
כן, אבל אני רוצה להגיד משהו.
כן.
סימון ביילס היא ללא ספק ספורטאית על, וכל העיניים וכל ארצות הברית על הכתפיים הצנומות שלה.
נכון.
אבל אני בטוח, שהאמריקאים, מאחר והם מובילים בכל נושא האימון והטיפול בספורטאים בעולם, יודעים ויש להם את אנשי המקצוע. אבל פה קרה דבר חריג שהיא באמצע תחרות בעצם נקראה. נכון. האם לא היה לאנשי המקצוע שלה ולה את ההרגשה ואת ההבנה או את הטיפול לפני שהתחילה התחרות, או בלילה שבין היום הראשון ליום השני, יש פה תהליך.
אתה צודק, ובאמת היא גם מספרת, הרי מפורסם בעיתונות את מה שהיא כתבה בלילה לפני.
כן.
זה לא שזה פתאום נחת עליה.
אז יכול להיות שהיו צריכים לא להעלות אותה לתחרות.
יכול להיות שלא היו צריכים לעלות לתחרות, יכול להיות שהיא לא הייתה צריכה לפרוש, יכול להיות הרבה דברים. אתה יודע, זה לא חוכמה לבוא ולהגיד להם מה לעשות.
לא.
אבל החוכמה היא, בואו ניקח את המקרה הזה, ולא רק ננסה להבין מה קרה, אלא בואו ננסה לחשוב איך אנחנו באמת הולכים קדימה. אז מה עושים עם זה? זה דבר מדהים שספורטאים כמו סימון ביילס, נעמי אוסאקה ומייקל פלפס וספורטאים נוספים באים ומודים בזה. אז אוקיי, אז מה עושים עם זה?
אז זהו, אני רוצה להתקדם איתך לנקודה הזאת, ושוב להשליך על מה שקורה בישראל. בספורט מקצועני. כאן יש כל מיני, את מבינה, באמת כוכבים, ספורטאים מקצועניים, כדורגל, כדורסל, אלה שיכולים לממן את השיחות, טיפולים, או איך שלא נקרא לזה, כי זה לא פסיכולוגים, מה שנקרא, מאושרים, לא אקדמיים בתחום, הולכים למאמנים מנטליים, שחקני עבר, ספורטאי עבר, הכל טוב ויפה, מאמנים, מאמינים גם כן בסוג של גורואים האלה. למדתי בארצות הברית, באמת, ולא ראיתי דברים כאלה, והיו לי קצת מה שנקרא אינטרנשיפס, השתלמויות, ראיתי אך ורק אנשי מקצוע מסוגך.
אבל רוני, גם בספורט הישראלי יש חלק של אנשי מקצוע.
נכון, ברור, בפינגט יש, מה זה?
יש, הם למדו, והם בעלי תוארים, אקדמיים.
לא, אז השאלה שלי, מדוע באמת לא שואפים, את יודעת, את לא יכולה היום לאמן, אם אין לך רישיון לאימון, לפחות 1,000 שעות לימוד, הסמכה בכל הדברים האלה, עזרה ראשונה, לא מכניס אותך לזה. אבל למה בתחום הזה הכל פרוץ?
כן, לגלל, זו שאלה רלוונטית. וצביקה, אתה צודק, ברור שיש אנשי מקצוע שהם מורשים ומקצוענים ברמה גבוהה, אבל הם מאוד מאוד מועטים. זאת הבעיה.
בסדר, אני מכיר כמה מהם, אני שומע הרצאות שלהם, אני רואה את הקורסים שהם מעבירים ואת הקורסים שהם עוברים, את עבודות הגמר שהם עשו. אי אפשר להגיד שהכל פרוץ. אני גם לא פוסל, אגב, ספורטאי לשעבר, שעבר משהו, ואם הוא רוכש את ההשכלה הנכונה, שגם זה עוזר לך, שהיית ספורטאי לשעבר, ואתה יכול לעזור.
הרבה ספורטאים עושים את זה, גם ישראלים עשו את זה בארצות הברית.
כן, מצוין.
רק תראו, צריכים לעשות פה סדר, זה הכל תלוי מהמטרה, אוקיי? זה לא עניין של זה טוב וזה לא טוב, זה הכל תלוי מה אנחנו רוצים להשיג. יש מקום לפסיכולוג ספורט, יש מקום למאמן מנטלי.
מה זה מאמן מנטלי? תסבירי לי, מה זה? אני לא מצליח להבין מה זה.
גם אני לא. זאת אומרת, כי זה משהו פרוט.
אז איך את אומרת, יש מקום?
כי, תראה, זה כמו ש... בוא אני אתן דוגמה מתחום שיותר מוכר לאנשים. תחום התזונה. אוקיי, ספורטאי שרוצה ליווי תזונתי, אשר יבנה לו את מסת השריר בצורה טובה, יספק לו את המשאבים שהוא צריך במהלך האימונים, עכשיו בג'ודו יעזור לו להתאושש בין כבוד וכדומה.
יש להם תזונאי לא קליני. יש להם תזונאי קליני.
ילך לתזונאי, נכון, ילך לתזונאי קליני.
אבל לא, קליני, זה, לא הולכים זה לא הולכים את אמא שלי שתקבע תפריט. יש פה לא, פיקוח לא, על, כל, על כל אומר. קלוריה.
יש היום את כל המעטפת הזאת לספורט האולימפי של התזונאים.
רגע, שנייה, שנייה, זה מה שאני אומרת. זה מה שצריך לעשות גם בתחום המנטלי. אוקיי, אם אתה רוצה ליווי מקצועי לאורך זמן שיבנה את הספורט, אתה צריך להשתמש בפסיכולוג ספורט, זה הכל.
אוקיי, אנחנו מתקדמים, דוקטור איריס אורבך, אנחנו נדבר עוד פעם.
בטח, עוד יהיה הרבה דברים כאלה באולימפיאדה.
כן, כאשר נגיע לליגה, לנבחרת, לכל הדברים האלה, אני אוהב להתעסק.
אני
אוהב להתעסק במופלא ממני. יש לי קצת אמרים פסיכולוגיים. תודה רבה לך.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם הקשתות יורי יוגב, מאמנו האישי של איתי שני, הקשת שלנו בטוקיו, שהיום ראיתי אותו באמת מאמן נערים צעירים במכון וינגט. יורי, שלום לך.
שלום, שלום.
ערב טוב.
איך באמת מגיע בחור ישראלי, אתה יודע שלא, עד כמה שאני יודע, לא נחשף למקצוע הזה בארץ הולדתו למשל, מגיע לתחום הזה, ותשמע, שני קרבות היום, אתה יודע, בבית, בארבע בבוקר, מחאתי כפיים.
מוצלחים ומדהימים.
תראה, איך מגיע, הוא בעצמו מספר שהוא הגיע בגלל שזה זה נראה לו בזמנו בתור פן, כן? ופשוט נראה לו משהו שהוא כיף לעשות. הוא הגיע, אבל צריך לזכור שהוא הגיע לקשתות בגיל 12, ואני עובד איתו מגיל 13, והיום הוא בן 22. אוקיי, זה אומר שיש כברת דרך, אוקיי, וכמובן הדברים האלה נבנים ביחד.
ובאיזה גיל מתחילים להיבנות בעניין הזה? הוא בא מוקדם מדי, הוא בא מאוחר מדי, או שהוא יגיע בזמן?
לא, הוא בא בדיוק בגיל הנכון.
אוקיי.
גיל 12 הוא לרוב הדירות נכון ליום זה הגיל האופטימלי.
אוקיי.
למשל, המאמן הנבחרת שנמצא איתו היום, גיא מצקין, שהוא בעצמו היה קשת אולימפי, הוא קשת מכונן. שגם לא היה כרטיס לאולימפיאדת לונדון, דרך אגב, לא יודע אם אתם זוכרים את הסיפור, אוקיי? הוא גם התחיל אצלנו באותו מגרש בגבעתיים, גם הוא התחיל בגיל 12,
אוקיי.
הוא ניסה לבוא שנה בגיל 10 ובגיל 11, והמאמן דאז, ירון קולסניק, דחה אותו.
אמר לו, תבוא בגיל 12.
כן, ממש בא בגיל 12 ומאז הוא נשאר. אוקיי, אז זה כנראה הגיל האופטימלי.
לא, כי גם בענפי ספורט אחרים יש ויכוח מתי להתחיל ואיך להתחיל. בהתעמלות אומנותית מתחילים בגיל אחר, בכדורסל כדורגל מתחילים גיל אחר, כדורף מתחילים גיל אחר, וצטרה וצטרה.
נכון. אבל הדרישה שלנו, למה אנחנו, הגיל הזה, גיל 12, הוא לא גיל מוקדם במיוחד, נכון? בהתעמלויות מתחילים, בג'ודו מתחילים בגילי 5-7. אוקיי. אז למה כל כך מאוחר אצלנו? בגלל שזה ספורט שהוא דורש המון המון בשלות נפשית, אוקיי? ואצל ילד יותר קטן קשה מאוד לקבל את זה, וזה הרבה יותר קשה לפתח, כי האימון של ילד הרבה יותר קטן בקשתות הוא אימון לגמרי שונה, זה הרבה יותר משחק, הרבה פחות אימון, אוקיי?
מה זאת אומרת הרבה יותר משחק?
כי משחקים יותר בקשתות, כי צריך לשמור את הילד את העניין, אוקיי?
אוקיי.
הילד שהוא קצת יותר בוגר, גם יותר בוגר נפשית, אוקיי? הוא כבר, אם הוא נתפס, הוא שומר על העניין בעצמו, אוקיי? ואצלו זה כבר עניין של טמפרמנט, ובגיל הזה הטמפרמנט כבר מתחיל להתגבש, אוקיי? אתה כבר יודע אם זה, אם זה, אם זה ילד שיש לו את המבט הפנימי, שיש לו את שלוות הנפש, את הרוגע, את הביטחון, שהוא לא אחוז זזית כל הזמן, ורק מדבר לדבר במקום.
אז יש לו לידו רק מאמן, או קודם דיברנו עם פסיכולוגים ועם כל אלה שעובדים בנושא של נגד לחץ, אין בקשתות את זה?
תראה, אני שומעתי שדיברת עם איריס ורציתי למצוא על הדש, את איריס אני מכיר היטב, ואיתי עבד אמנם לא איתה, אלא עם בוריס לונשטיין.
כן, אני מכיר את בוריס טוב.
אבל אנחנו עברנו כמובן את הדבר הזה. תראה, אנחנו תמיד משתדלים להשתמש במה שנקרא לגבש צוות מקצועי, אוקיי? ידינו אינה משגת, אבל אנחנו משתדלים מאוד. אז
עכשיו תקבלו כסף לפי ההישגים.
אנחנו פונים בהחלט מגיל מסוים, וזה בהתאם לצורך של אותו ספורטאי ספציפי, מתי אנחנו מפנים אותו, באמת לפסיכולוג ספורט שמלווה אותו, לאורך כל הדרך.
אוקיי. איתי
עובד שנים עם פסיכולוג ספורט, גם החבר'ה הצעירים האלה שראית היום, אוקיי, הם החבר'ה של הנבחרת הצעירה, נבחרת הנוער שלנו,
כן. אוקיי?
גם הם כולם, כל אחד, עובד עם פסיכולוג ספורט. זה שנה, זה שנתיים, זה שלוש.
יורי, אני חייב לדעת פשוט, אתה יודע, אנחנו מאחלים לו, אני מחזיק לו אצבעות גם ברגליים.
מתי זה, בשבת?
שבת או שישי?
בשבת,
שבת, אוקיי.
אני חושב עכשיו הוא עשה דברים מדהימים, אין לי מושג בענף הזה, אני פשוט, אתה יודע, אני רואה את זה כמו אינדיקים.
רואים את התוצאות?
לא, אני רואה את זה כמו אינדיקים, אני רואה את החץ מגיע מ-70 מטר, אבל...
אתה בוא תעשה את לשיעור, אני מאוד אשמח, כן.
אני כבר חתיאר. אבל כמה פעילים יש בענף הזה? כי באמת, אולי בדברים האלה אנחנו טובים, אנחנו כמו וילהם טל, אתה יודע, כמו רובינוד, אולי בזה אנחנו נהיה טובים.
קודם כל, כן, וילהם טל, בוא נניח לזה, זה לא קשור לקשתות דרך אגב. שם בהגדה הזאת מדובר על רובי קשת ולא על קשת. עכשיו, שוויצרים אף פעם לא היו קשתים. אוקיי? אבל, תראה, הענף שלנו הוא באמת מאוד מאוד קטן. אנחנו בקושי 350 איש רשומים, קשתים רשומים. אוקיי? שזה כולל כל הגילאים בכל הרמות.
זה מה שנקרא ללמד את בני ישראל קשת.
וכמה יש תשתית במדינות אחרות של כמות קשתים?
תראה, באיטליה למשל, שהיא אחת המדינות הטובות באירופה בקשתות, יש סדר גודל של 40 אלף קשתים הישגיים.
תן לי מדינה קטנה, תן לי מדינה באמת אוכלוסייה של 9 מיליון.
אמרו לי שבקוריאה זה משהו מדהים.
לא, קוריאה היא מדינה גדולה, אבל תן לי...
קוריאה זה סיפור.
זה מעצמה.
אבל תן לי, הם רוצים לזה, אבל תן לי באמת מדינה קטנה. הולנד, היא כפו מאיתנו.
כמונו.
כפול מי, כפול מי איתנו ברוסיה.
בערך כמונו, הולנד היא מדינה מאוד 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 חזקה בקשתות. אוקיי, יש להם תמיד קשתים מעולים. אחד הקשתים שלהם, באולימפיאדה הזאת היו המון תהפוכות, כן, בואו נניח לזה, אבל יש להם קשתים מעולים, ואחד מהם כרגע גם נמצא
בטוקיו.
לא, שלושתם בטוקיו, כן, יש להם קבוצה בטוקיו.
איזה כמות אנשים שם בהולנד?
מה כמות הקשתים והקשתיות?
אני לא יודע להגיד לך כמה, אוקיי, אבל לא מעט, אוקיי, בכל מקום הכי קטן יש מועדון קשתות, והם מאוד מאוד רציניים בנושא. מאוד רציניים בנושא, אבל הם מאוד רציניים בהרבה מאוד אנשי ספורט. הם נשאר מאוד חזקים בג'ודו.
כן.
נפו הולנד ג'ודו, אבל הם מאוד
חזקים. יורי, אנחנו נדבר
עוד, הלוואי שיצליח
בשבת. נדבר אחרי סוף השבוע, שיביא לנו עוד ניצחון, באמת, עושה באמת... עושה מצב רוח טוב.
אני סומך עליו, כן? כן. הוא יודע לעשות מה שהוא צריך לעשות, ואני רק מאוד מאוד שמח שהוא מצליח באמת להביא את עצמו כרגע, בתנאים האלה,
לתקום
מיטבי, והוא יודע מה עושה.
בהצלחה. יורי יוגב, המון תודה.
תודה רבה.
אנחנו עם שחייה עכשיו, סימון דוידסון, יושב ראש איגוד השחייה, וחבר כנסת מטעם יש עתיד, צביק, אתה רואה?
קודם כל, מזל טוב שהוא נכנס לכנסת.
כן, אבל יושב ראש זה בלי כסף, שלא תחילו לקפוץ, כל החבר'ה האלה, יושב ראש איגוד זה בלי כסף.
לא, הוא צריך לעזוב עכשיו.
בסדר.
הוא לא יכול להיות חבר כנסת ולהיות יושב ראש.
לא יכול.
זה פי דעתי, אני לא יודע. שאל אותו.
שאלנו אותו כבר. סימון, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
תשמע, דיברנו באמת לפני הגמר וחצי הגמר של נסטיה, איגור רבנקו. היא מבחינתה עשתה את המקסימום, אני מסתכל על היום, באמת היא קצת ירדה בהישגיות, אפשר להבין אותה, עשתה מספיק מסכים, ויש לה עוד את המיקס דאבלס, אבל אני מסתכל על אחרים, למשל אנדי מורז, שברה את השיא הישראלי, אבל זה מקום 22, טומרקין, במשחק הכי חזק שלו, שלפני 9 שנים היה בגמר אולימפי, ונכון זה נצח, גמר מקום לפני האחרון, 29-30, מה קורה לנו?
קודם כל, צריך לדבר על כל אחד בנפרד. אנדי שחקן בתיקה עד 29, ובגיל כזה לעשות סי ישראלי וסי אישי שלה, זה רק להוריד בפניה את הכובע. המשחק היה מאוד מאוד מהיר, התוצאה שלה הייתה אמורה לעשות את הגמר, אבל היה ממש משחק מאוד מאוד, ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז קודם כל, כל הכבוד לה. לגבי יעקב טומרקין, 200 גב זה מזמן לא המשחק שלו. אני מזכיר לך שהוא לא עשה קריטריון אולימפי במשחק הזה, הוא פשוט שחה את המשחק הזה בגלל שהוא קיבל כרטיס למאה גב. אז הוא בכלל לא היה... זה לא המשחק שתתאמן אליו. ויעקב לא נמצא בפורמה טובה במשחקים האולימפיים האלו. צריך עכשיו לחשוב לגבי יעקב, לגבי כל התוכנית שהייתה, כי התוכנית שלו הייתה שונה מכל איגוד השחייה. הייתה בקשה של יעקב להמשיך לשחות עם לאונית, וזה כנראה שלא עבד. פה אנחנו מסתכלים על תוצאות, זה לא עבד. צריכים לחשוב על המחזור הבא עם יעקב. לגבי... אנסטסיה הייתה עונה מאוד 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 מוצלחת. גם התחרות הזאת, אנחנו רואים אותה כתחרות טובה. לא אגיד התורה ביותר שחלמנו עליה, אבל תחרות טובה. המתיים חזה היום היה לא מוצלח. דיברתי איתה, היא אמרה שפשוט לא התחבר
היא לא
לה.
היא לא באומס יתר?
לא, מה פתאום, היא ממש לא באומס יתר. אומס יתר שחיין לא עושה שיאים שלו. ממש לא קרובה
לזה. היא לא הצליחה לעשות, לשחזר שיאים שלה, חוץ מאשר... חוץ מאשר בעלייה, כאילו, נו, בהגעה לחצי.
מאה גב היא עשתה שלה.
כן, המאה היא עשתה מעל.
במתיים מעורב היא לא עשתה.
המתיים מעורב הייתה טקטיקה, בדיוק כמו שהייתה באליפות אירופה. היא פשוט לא הצליחה.
כן.
כי המאה גב, אנחנו לא תכננו שהיא תעשה גמר אולימפי. והיא עשתה גמר אולימפי, ואז התחבר לה באותה השגה גם המאה גב במתיים מעורב. למחוק שחיין מגמר אולימפי, זה, אתה יודע, זה לא קורה. לא עושים כל יום גמר אולימפי.
למרות שזה היה כל כך צמוד, וידעתם שהיא קצת תהיה עייפה?
לא, תשמע, קודם כל היה שעה ועשר דקות, אז זה היה ועשר דקות לשחיין שהוא לא ספרינטר, זה דבר שהוא בר ביצוע, היא עשתה את זה והרבה אחרים עושים את זה.
כן, אני רואה.
וזו החלטה של דייב מרש, בסופו של דבר. היום המתיים כזה לא התחבר לה,
תשמע, אני ראיתי את אוסו עושה מקום שביעי, סיינית עולם, שכחתי במתי, סגנית אלופת אירופה, ניצחה אותה נציה שלנו. אני לא מאמין שהיא תמשיך עוד הרבה שנים בגילה. יש לנו באמת סיכוי להשתלט, לאנסטסיה להשתלט על הבלטה הזו, לפי המומחים?
תשמע.
באירופה אני מדבר.
אני אגיד לך, אנסטסיה היא תהיה הדבר הבא במתי מעורב בתעשייה העולמית. מדבר איתך על זה שכשמדברים על 2024, אז אנסטסיה שווה מדליה ואפילו לא מצבע הרד. צריכים הסבלנים, צריכים להמשיך לעבוד בדרך שעובדת, בתוכנית שעובדת, והכל יתחבר והכל יהיה בסדר והכל יהיה טוב, יש לנו סכנית להרבה מאוד שנים. קטין קרוס לדעתי סימה את דרכה, לא נראה לי שהיא תמשיך לספות, וצריכים לסכל, תקח את הארבע 200 חופשי רון,
היה הופעה מדהימה, מדהימה. אגב, שיפור לסי שהכניס אותם לאולימפיאדה בשלוש שניות וחצי כמעט, או ארבע עשיריות, אני לא זוכר בדיוק. הם נתנו שם הופעה מדהימה ומקום עשירי עם נבחרות כאלה, שאתה מסתכל באמת על...
הישג יפה מאוד.
לא, אתה מסתכל על המעצמות שחייה.
אני רואה.
תקשיב, זה היה מדהים.
גם היום הם עשו את כל אחד עשה סי, שבר את הסי שלו, זה לא מספיק בשביל להגיע לגמר.
האמת, וגם סי של דניס, שלא כתב. האמת שזה היה יופי של הופעה, ואני לוקח את שני הפיקים האלה, את באמת את הגמר ב-100, את החצי גמר ב-200 מעורב אישי, כי זה מה שבאמת רצינו בהתחלה, וגם את ההופעה של החבר'ה ב-4200, אבל אני אומר עוד פעם, טומארקין, חבל לי שכך הוא מסיים את הקריירה, זה... אתה יודע, הוא היה סוג של פסל חירות אצלנו.
כן, לפעמים הגיל עושה את שלו.
תשמע, אני אגיד לכם משהו על 4200 חופשי, אתם חייבים להבין דבר אחד. 4200 חופשי זה מראה על העומק של השחייה במדינה. זה המשחה עם ה... זה משחה שהוא לא אנאירובי והוא לא אירובי, הוא הלב של השחייה. ה-200 מטר הוא הלב של השחייה.
All out.
וכשאתה רואה משחה, שאנחנו עוקשים את הצרפתים, ואת היפנים, רון, את היפנים, ואת הפולנים, תשמע, לסיים עשירי בעולם ב-4200 חתירה, זה חלום מטורף. באמת, זה יותר מהגמר שנעשה
בעיניים. אתה חלמת על גמר, אני מזכיר לך.
אני אגיד לך מה. אנחנו היינו שם.
היינו שם, אני יודע, אני הייתי שם ב-96, ראיתי.
לא, תעזוב 96. זה סיפור אחר לגמרי, 96 ו-4200 עכשיו.
נכון, אבל אני אומר עוד פעם, עשו יופי של תוצאה, אבל ראיתי באיזה זמנים נכנסו. יופי של תוצאה, ואני מקווה שבאמת הצעירים יתקדמו, ואנחנו נראה ביוקומה בשנה הבאה, באמת גמר או משהו אחר. סימון, המון תודה, תחזור לכנסת וזה.
הדבר הכי חשוב להגיד כל יום, במדינת ישראל אין מתקנים.
אוי, נו באמת.
מסכים איתו.
אני מסכים איתו כבר שנים.
מסכים איתו. אין מתקני ספורט, לא רק בריכות שחייה.
תקשיב שאני אומר לך ציקה.
אנחנו צ'צניה בנושא הזה.
סימון, תקשיב טוב מה שאני אומר לך, ואני אומר לך את זה בכל רעיון, בכל שיחה. אוקיי? אם תהיה 20 שנה ותהיה שר הספורט וממלא מקום ראש הממשלה, אוקיי? אתה לא תבנה כאן שלולית. שמעת? לא בגלל שאתה לא רוצה. בגלל שאתה יתנו לך.
בגלל מה שאמרת עכשיו... אני לא ישן בלילות עד שזה יקרה.
אוקיי.
אני חייב להוכיח.
אני יודע, אדון קופמן, שמדברים כבר 4 שנים על בניית בריכות, ואמרו שיש תקציב, והיו דיונים איפה, ועוד לא דפקו מסמר.
צריכה. בבריכת רמבה בגבעתיים משפצים אותה 19 שנה.
תן לי להיות בולדוזר לבנות מתקני ספורט. מי ייתן לי?
מי ייתן לך? אתה נורמלי.
כן,
בטח. סימון, המון תודה.
תודה לכם.
רענן ברנובסקי, וואלה, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן קופמן, אהלן צביקה.
אהלן.
במכבי תל אביב פחות נושמים לברכה מדבר אחד, אין חיוביים לקורונה לקראת הגומלין.
נכון.
עם סווסטקה, איך שקוראים לה קבוצה.
סוטייסקה. קופמן, בסוף נלמד להגיד, אתה חזק בשמות של כל מיני קלאבים.
אני חזק. אתה לא מי שאני דימנטי, שצריכים להגיד לי לפני?
עוד לא היה במונטנגרו, כשהוא היה שם זה היה...
הייתי במונטנגרו.
לא, כשהיה עדיין יוגוסלביה.
כן.
הוא יגיד לך תכף את המסעדות הכי טובות.
לא, אני יודע, גם אני הייתי שם איתו.
צריך היה שם איזה 30 פעם.
אבל זה היה עוד יוגוסלביה.
תקשיב, הכבשים שם כל כך חמודות. כן, בוא נדבר על מכבי.
בוא נדבר על מכבי. אז כן, קודם כל סבב הבדיקות לפי הנהלים של וופה, כמובן לקראת המשחק. אז כל הסגל בעצם קיבל תשובות שליליות, מי שיחסר בגלל הקורונה הוא שרן יני שיצא
חיובי. מה איתו, הוא לא החלים?
לא, לא, הוא לא, קודם כל הוא לא חלה, הוא פשוט התגלה כחיובי.
אוקיי,
לא
אז תתמינים, הוא עוד לא
הוא
עבר.
הוא צריך להיות בבידוד, הוא בבידוד עד מחר.
הוא עוד לא עבר בדיקת לצאת מהבידוד?
לא, אז מחר הוא יוצא מהבידוד לפי הנהלים, אבל הוא לא יכול מן הסתם להיות בסגל, כי הוא לא יתאמן כן, כל השבוע האחרון, אז הוא לא בסגל. גם טננבאום השוער לא מוכן, וכמובן גולסה. מעבר לכך, כמו שקופמן אמר, כל שאר השחקנים שליליים. ומכבי תל אביב אחרי שני משחקים שהיא לא כובשת, גם מול סוטירסקה בחוץ, גם מול מכבי חיפה באלוף האלופים, מגיעה מחר למשחק שאם היא לא מנצחת בו, היא יכולה לסיים את ה...
כישלון, כישלון, כישלון.
עד משמעי, כישלון זה understatement. זה כישלון, בטח בקונפרנס ליג, שבמכבי מתכננים גם כספית וגם מבחינה מקצועית להגיע לשלב הבתים. אז אם אנחנו מדברים על סיבוב שני, משחק גומלין שיערך בבלומפילד, פגשנו עכשיו את פטריק ון לובן המאמן, שאומר קודם כל נשחק על משטח יותר טוב, כי המשטח במונטנגרו היה גרוע מאוד והקשה עלינו, אבל הוא גם אומר, אנחנו נהיה חייבים להעלות את הרמה שלנו, כי מה שהצגנו במשחק שם בחוץ לא היה מספיק. הוא אומר, ראיתי ניצנים של דברים טובים במשחק מול מכבי חיפה.
עזוב, עזוב, זה הכל, זה הכל גניבת דעת, כל מי שראה את המשחק, כל מי שרואה את התוצאות, מכבי מתקשה בלהבקיע שערים.
חד משמעית.
עם חוליית קישור בלי לפגוע באף אחד, אין לי שום דבר נגד פטריק ון לבן, עם גלאזר, פיבן וריקן, זה חוליית קישור שלא יכולה לייצר 10 מצבים לגול. גם יונתן כהן, עם כל הכבוד לי לאיטלקים שרוצים אותו, אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה הוא יפקיע שער. וכל המכבי, ברגע שהפסידה למכבי חיפה באלוף האלופים, דבר שלא קרה הרבה שנים, היא נכשלה בהכנה להתחלת העונה הזאת, על כל המשמעות של זה.
כן, אבל צריך, צריך לזכור, תראה, אני לא פועל תקן הסנגור, צריך לזכור שני דברים. קודם כל, כל מה שאמרת לגבי החוליית קישור, זה כרגע מה שיש בסגל, הוא לא יכול להמציא
את החנים שאין. אז הסגל הוא לא מספיק טוב.
הוא אומר שמכבי תל אביב רוצה להתחזק ולהביא. אני רק מזכיר לך שעד עכשיו מכבי תל אביב קיימה רק שני משחקים רשמיים בלבד.
כן, אני גם מסתכל על משחקי אימון, ומשחקי אימון גם נותנים את זה. תשמע, אדון גולדהר, שהוא יושב ראש מצוין ובעלים מצוין, הצליח כל השנים להביא את מכבי לרמה גבוהה מאוד, ובשנתיים האחרונות, כולל השנה, הוא מקבל ההחלטות הראשי, ובינתיים ההחלטות לא מצזיקות את עצמם. אני לא מוריד מירקו, ואני לא מוריד ממה שהוא עשה. כרגע בשנתיים האחרונות, ההכנה לעונה של מכבי, המוכנות של מכבי לתחילת העונה, לא טובה.
קודם כל אתה צודק, ודיברנו על זה, גם אמרנו את זה לפטריק, אמרנו, הסגל של שנה שעברה לא הספיק לך לאליפות, ועוד עזבו אותך שחקנים, אז על אחת כמה וכמה מכבי תל אביב נחלשה לעומת העונה הקודמת, ברור שהם יצטרכו להביא לפחות שלושה שחקנים.
לא, אמרו שמביאים את השחקנים מביתר תל אביב, זה יפה, עד רגע זה הם לא שיחקו.
לא, אבל לא בונים עליהם, אני אומר לך בוודאות.
עד רגע זה הם לא שיחקו, אז הכל, אז היו צריכים להביא שחקנים מבחוץ.
לא, אני אומר לך בוודאות, קודם כל הם מחפשים גם חלוץ זר וגם פשר זר שיגיעו. לא, בסדר, אבל אתה יודע, לעומת מכבי חיפה שהשלימה את הסגל שלה, מכבי תל אביב צריכה להתחזק בשלושה שחקנים, אבל קודם כל, אתה יודע, לא משנה עכשיו התירוצים, יש להם את המשחק מחר שהוא מס מבחינתם לעבור.
אני יודע כמה הוא מס, הוא קשה והוא מסוכן.
לא, מה שאני אומר זה שהם צריכים לעבור אותו בכל סגל, זאת אומרת, לא יהיה להם את התירוץ הזה, הוא לא יעמוד לזכותם שהסגל לא מוכן, כי הם צריכים לעבור את המונטנגרים בכל סגל, אני לא מזלזל בהם, וזאת
בשביל לעבור מחר צריך להפקיע שערים סוף
סוף. אני מסכים איתך, חד משמעי, אין, זאת אומרת, אנחנו מסכימים על זה, ואין ספק, מכבי גם יודעים את זה, יצטרכו להביא, אתה יודע, את היכולות, יש שחקנים בחלק הקדמי שיכולים לעשות את זה, אם זה גרר או אם זה אותו יונתן כהן, שאני מסכים איתך במיליון אחוז, שהוא יצטרך לפחות מחר, או אתה יודע מה, עד לפחות שיוחלט, אתה יודע, שחור לבן, יש עסקה או אין עסקה עם האיטלקים, הוא צריך לתת את כל כולו במכבי תל אביב.
כל שחקן שעולה גם למשחק האחרון שלו, צריך לתת עד המשחק האחרון את המקסימום.
משמעי, וגם יכול להיות מצב שבסופו של דבר המסע ומתן הזה עם האיטלקים, שכרגע הוא ככה אפשר להגיד די תקוע, שהוא לא יצא בסופו של דבר לפועל, ואז יונתן כהן יצטרך, אתה יודע, להתמודד עם מציאות שבה הוא נשאר במכבי תל אביב, והוא צריך לתת את כל כולו, גם אם אחר כך יבואו עוד הצעות. כל עוד אבל הוא במכבי תל אביב, וגם אמר את זה פטריק, הוא מתכוון להשתמש בו, והוא מצפה מיונתן להישאר, ואני חושב שיונתן יכול לעשות את זה. ליונתן יש יכולות, ליונתן יש גם את החוזקה המנטלית לעשות את זה, ואני חושב שהוא יודע גם שהוא צריך
לעשות את הכל
בצד. נכון, נכון, ויש את היכולות, אנחנו מכירים את יונתן כהן. זה לא שחקן שאתה יודע, הוא עלה רגע מהנור, הוא הוכיח את עצמו כבר, הפקיע שערים, אבל עכשיו הוא צריך לממש את זה על המגרש, כי בדיבורים, אתה יודע, הוא טובים מאוד, אבל הוא יצטרך לעשות את העבודה, לא רק הוא ועוד שחקנים, וכל מי ששיחק וכל מי שישחק מחר יצטרך להעלות את הרמה שלו. אגב, גם בהגנה, כי מכבי תל אביב לא בגלל עניין של שערי חוץ, כי אין את הדבר
אין
הזה,
אבל אסור להם לצפוק. צריך לנצח.
בדיוק, אסור לצפוק שער קודם כל, וצריכים להפקיע שערים ולנצח, וזאת ריבה ש, אתה יודע, ביחסי כוחות נורמליים, בוא נגיד, כפה מכבי תצטרך לנצח בשניים שלושה שערים. אז אני לא אומר את זה.
אני לא יודע על סמך, על מה מסתמכים בעניין הזה. אני ראיתי את המשחק בין שתי הקבוצות, לא היה עדיפות של מכבי תל אביב בשניים שלושה שערים, לא כשהיו 11 איש ולא כשהיו 10 אנשים. אגב, אחרי שקרצב עשה את הצהוב במחצית היו צריכים להחליף אותו, כי גלאזר יותר טוב מקרצב.
זה אני מסכים איתך במיליון אחוז, קרצב זה היה כאילו בולט ליין שעוד אותו האדום שלו מגיע, אגב זאת לא הרחקה ראשונה של השחקן הזה, הוא הורחק...
אגב, הוא קופח בצהוב השני, אבל לא חשוב.
כן, אבל אתה יודע, בשורה התחתונה הוא מורחק, אין לך פה, אין ור, לא היה ור במשחק הזה, אתה לא יכול להתווכח גם, וזה שחקן שכבר הורחק פעמיים כמעט בכל קבוצה שהוא היה, גם בקריית שמונה, גם בחדרה, גם במכבי תל אביב, הוא צריך בגיל שלו לעשות גם איזשהו סוויץ' בראש, כי יכולות יש לו, ראינו את זה מול זלצבורג שהוא נתן את הגול בשנה שעברה, יש לו את היכולות, הוא רק צריך בראש לסדר את, אתה יודע, את העניין המנטלי, כי הוא לא יכול להרשות לעצמו לקבל בכזאת קלות צהובים, וכמו שאמרת, הצהוב הראשון היה ככה, הצהוב השני היה באוויר כבר
במחצית היו צריכים להחליף אותו.
יכול להיות...
והיום אומרים את זה כאילו קופמן אוהב להשתמש במילה דיעבד.
בדיעבד,
קופמן. אבל אני ישבתי בבית וצעקתי את זה מול הטלוויזיה, אבל אף אחד לא שמע אותי.
אני מסכים איתך, וקודם כל מחר הוא גם יעדר כמובן.
נראה מחר, בכל מקרה, תודה רבה.
בשמחה, צביקה, ערב טוב.
אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
הנה עוד קבוצה שלך. עין דובן, קבוצה גם של, אתה יודע, של מיודענו.
במקרה גם של זהבי.
במקרה גם של זהבי, אבל אתה כאילו השולט בתחום.
הנציג, הסגיר.
כן, והם היום מול גלת עשראי. הגומלין בספורט אחת או באיזה ערוץ הם שדרים את זה?
ספורט שתיים. חמישה לתשע.
ספורט שתיים.
מכינים שם לערן קבלת פנים?
אז זהו, כי הרי הוא בכלל דיברו על זה שהוא היה אמור לעבור לפנר, ואז הוא בא ופינק את גלת עשראי, אז אני לא יודע...
לא, אבל השאלה אם גלת עשראי עוד מדברים על לנצח אחרי ה-5-1 שהם הפסידו, ומכינים לו שם מלכודת, דהרן.
אז זהו, אנחנו רגילים הרי תמיד שקבוצות מגיעות לטורקיה, אז קודם כל מדברים על הר הגעש ביתים.
נכון.
אז חשוב להגיד שהיום הם לא מארחים אפילו בבית שלהם, הם משחקים במגרש של בשקשיר, שזה אצטדיון הרבה יותר קטן. כי שמו משטח דשא חדש.
בכלל מותר בטורקיה קהל?
זהו, מעט מאוד.
או שהם מכחישים שיש קורונה.
כן, לא יהיה קהל, אבל לא, ראינו בעונה שעברה באמת היה מעט מאוד, לא היה קהל ברוב המשחקים, והיום אמור להיות קהל, אבל מעט.
בשקשיר זה הקבוצה של ארדואן.
נכון, נכון. אבל יריבה כמובן שגלת עשראי, אבל הם משחקים אצלם. גלת עשראי החתימה השבוע שלושה שחקנים, נזכרו להחתים שחקנים, אבל הם כמובן לא יכולים לשחק היום, כי הם לא נרשמו למשחקים בזמן. אי אפשר לרשום באמצע, בין שני משחקים,
זאת אומרת, איינדובן צריכה לצאת בשלום.
כן, כן, אחרי 5-1, מצפים שכן, וגם איינדובן אמורה לעלות היום בהרכב החזק שלה, כבר עם זהבי, עם מריו גטה, אפילו עם קודי גק פה שחזר, שבמשחק הקודם רק עלה כמחליף, וזה שחקן הרכב, אז מבחינתן זה לגמרי משחק שבו להמשיך את התקופה הטובה, התקופה הזה אומר המשחק הקודם, וגם המשחקי ההכנה לפני זה שבהם הם יראו לא רע בכלל, ומתכוננים כבר לשבוע הבא, כי שבוע הבא הם מקבלים כבר את השלב הבא, שזה המנצחת בין מיצ'ולן וסלטיק, אז יכול להיות שבכלל יהיה לנו מפגש בין ליאל אבטה לאירן זהבי,
חכה, סלטיק עוד צריכה לנצח.
בדיוק, זה גם יהיה היום בערב. אבל PSV הסתגרה בעצם את המחירה של דוניאל מאלן לדורטמונד.
כמה כסף קיבלה?
30 מיליון, התשארו להם 25 מיליון מתוך זה.
איפה זרקת את החמש האחרים?
או, אני אספר לך, זה יפה מאוד, זה סיפור טוב.
סוכנים, קבוצות.
אז זהו, לא, יש את הקבוצות הקודמות. הוא גדל באייקס עד גיל 16, ואז הוא עבר לארסנל, אז אייקס מקבל את 1.5%,
אז גם אייקס מרוויחה.
כן, אבל זה הגרושים. כי כמובן, זה סוכן שלו, מינו ריולה, הוא האיש שבאמת גוזר את הקופונה.
הוא לוקח הרבה כסף.
בדיוק, אז הוא הנהנה האמיתי, מעבר לזה שני שחקנים נוספים של פז ושגם הם מיוצגים על ידו נמצאים עכשיו בניס בכלל, אז הם הולכים להכניס לא מעט כסף בקיץ הזה, וזה גם אומר שהם עוד יביאו שחקנים, בוודאי שהם יביאו חלוץ מחליף, במקום מלט שעזב, אבל הוא יהיה המחליף של ערן זהבי, הם מדברים על חלוץ של זלצבורג, מרגין ברישה, חלוץ נבחרת גרמניה, צעירה.
תראה, בשנה שעברה בין מלן לזהבי זה לא הלך טוב. אז אם אתה תביא שם עוד חלוץ, לא כמו שאתה אמרת כמחליף, זה יכול עוד פעם לשבש את הדברים, למרות שמשחק אחד זה לא קנה מידה לכלום.
אבל המאמן רוצה סחורה שיהיה בחס וחילה.
כי אתה צריך בשביל עונה ארוכה, אתה צריך מחליפים, אתה צריך סגל, אתה צריך
זה? אתה צודק ב-100%, כי זה בדיוק העניין. הרי בשנה שעברה הוא שיחק עם שני חלוצים, הוא שיחק באיזשהו מערך כזה שבהולנד פחות אוהבים אותו, שמשחקים עם שני חלוצים, וזה גם מוכח לאורך כל העונה שזה לא באמת עבד. חוסר הפרגון בין השניים היה מאוד מאוד בולט. החליטו ללכת עם זהבי, אני חושב שגם המשיכו איתו. בגלל זה גם הדיבורים על זה שלוק דה יום עוזב את סביליה ואולי יחזור לפסו, זה לא אמור לקרות, כי לוק דה יום לא מגיע לספסל. אם לוק דה יום חוזר, הוא חוזר להרכב, ואז זה לצד זהבי, וזה לא עבד, כי ראינו ששמיט החליט לשנות את השיטה, שחקים שלושה שחקנים בעצם מאחורי זהבי, זהבי
חלוץ. לוק דה יום, כדי שיחזור לאיינדובן, כמה כסף צריך לשלם ל...
לא כל כך הרבה, לא כל כך הרבה, כי הם רוצים לשחרר אותו, וזה, אתה יודע, הוא גם כבר לא בחור צעיר, כבר מעל 30, אז זה לא עניין
של... הם לא ישרפו את ה-25 מיליון עליו כבר.
לא, בדיוק, לא, זה לגמרי שחקן צעיר שיחכה על הספסל וייתן ככה לזהבי את המנוחה כשצריך. זו המטרה שם, וזה שמבין.
מתי מתחילה הליגה בהולנד?
בשביעי באוגוסט יש לנו את הסופרקאפ, או שישי באוגוסט זה שבת, ומיד בשבוע שאחרי, עוד שבועיים
וחצי. מי היריבה הבאה של המנצחת בשלב הבא? בשלב זה כבר הייתה הגרלה?
יש את ההגרלה, וזה המנצחת היום בין סלטיק של הבאזה למיצ'ולנד. בעצם היה אחת אחת
בגלאסגו. זה קבוצות שבאמת, אם הם עוברים והם מובילים ביתרון גדול, איינדובר 4-1 במשחק הראשון.
5-1.
5-1. אז בוא נאמר, זה כמעט ודאי.
כן.
הם יכולות להתמודד, הקבוצה מסוגלת להתמודד עם ה... בסיבוב זה סיבוב שלישי, מסוגל להתמודד.
נראית יותר טוב מסלטיק.
וגם מיטיולנד.
כן.
זאת אומרת שהיא דנית והכל טוב יפה, אבל...
היא תגיע פגורידית לשלב הבא.
ואחרי זה זה כבר עולים לפלייאוף?
זה הפלייאוף, אז זה כבר הפלייאוף, כלומר עוד שלב אחד בעצם מליגת האלופות.
גם שם אני חושב שאיינדהובן היא מדורגת.
כן, 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 היא לוקחת את הדירוג הזה איתה, והיא תהיה פגורידית ככל הנראה, אז אתה לראות בדיוק מי זאת תהיה, כי זה במסלול של הלא אלופות, אז אתה לראות בדיוק מי היריבה שבחכה לה שם, אתה לא זוכר את זה בעל פה, אבל זה לא מהאלופות, יש שם שני מסלולים בליגת האלופות.
יפה, אז זה קורה באמת ב-20-55 או 5-9 כפי שאמרת אסף.
כן,
בספורט 2. עם מי אתה משדר?
עם שכנר, היום בערב.
שכנר קצת מנחוס, גם אתה לא מי יודע מה, אבל משחק קודם היית בחששות, וגם בנבחרת הולנד, בסדר, בוא נחכה, נראה מה תעשו.
נהדר.
על הכיפק, תבלו, המון תודה.
תודה, ביי ביי.
אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
הלאה, נראה טוב.
בוא נדבר באמת על הטורניר האולימפי. ראיתי היום את גרמניה עם ניגריה. ניגריה עם כל הכישרונות שיש לה, אבל יש לה הכל חוץ מקבוצה.
כן, כן, ניגריה תפסה הרבה כותרות שהיא ניצחה את ארצות הברית בהכנה.
היא עשתה בהכנה תוצאות טובות, אבל כשהגיעה לרגע האמת...
זהו, בדיוק.
נראה לי שהם רוצים ללכת הביתה אחרי.
לא, לא, לא. החבר'ה האלה זה חלק מה-NBA, הם מחפשים חוזים, סקאוטים יושבים, כל אחד בא פה, החבר'ה מניגריה, אם הם לא ב-NBA, הם רוצים חוזים באירופה.
הכל טוב ויפה, אבל צביקה, אני רואה את הסחורה, איך זה נראה לפרקט.
נכון, אז במשחקי אימון הם שיחקו הרבה יותר טוב, הם הביאו מאמן טוב, הם לא הביאו מאמן פרייר.
נכון.
בראון.
לא, כנראה ש... בוא נגיד ככה, כנראה שניגריה לא תיקח מדליה.
כן.
אני מסתכל נורא, כנראה שגם גרמניה לא תיקח מדליה בטורניר הזה.
עד כמה חסר לה שרודר?
תשמע, זה שחקן שהופך את הנבחרת, אתה יודע.
אז לא שחררו אותו בגלל...
לא, שחררו אותו, ישנו, אין לו חוזה לשנה הבאה.
לא, אין ביטוח, אני שמעתי
כל מיני סיפורים על הביטוח, כי אין לו חוזה וכל מיני סיפורים. הוא לא כל כך רוצה לשחק. הוא לא כל כך רוצה לשחק בנבחרת. אם אתה רוצה לבוא לשחק בנבחרת, אתה משחק. לוקה דונצ'יץ' רוצה, אז אני לא יודע אם יש לו פיתוח.
בדיוק, יש שחקני NBA שעושבים כן. על סיטואציות לא פחות מורכבות.
כל הצרפתים או... שהם משחקים בנבחרת, הם יש להם אותו ביטוח כמו לשרודר.
זה אחלה סיפור שאתה לא רוצה לשחק. בוא נגיד ככה, אחלה תירוץ.
כן.
בלי לדעת ספציפית מה קרה שם עם שרודר. ועוד נבחרת שכמו שזה נראה כרגע לא תזכה מדליה לצערנו, זאת נבחרת צ'כיה שננו גינסבורג. שבחסות השיטה המוזרה, בכל זאת יש איזה נגיעה של פיבה כנראה בכל סיפור הזה, חייב להיות איזה משהו מוזר, אז ממש הגרלה שהיא קיבלה וההפרשים, הכל שם...
כן, אבל באמת, תשמע, ננו וצ'כיה עשו את המקסימום בעלייה, הם ניצחו גם את יוון וגם את קנדה. הם לא יכולים לנצח את צרפת, הם לא יכולים לנצח את ארצות הברית, עם כל הכבוד לי אליהם, וצריך להסיר בפני ננו את הכובע.
לגמרי, בסופו של דבר יש בטורניר הזה 12 נבחרות שמחולקות לשלושה בתים. שתי הראשונות עולות, ומבין המקום השלישי עולות השתיים הכי טובות. עכשיו, זה בסופו של דבר, אני מניח שאם לא כל הנבחרות יסיימו במקום השלישי, אז בטח לפחות שתיים זה יהיה נבחרות באותו מאזן של אחת, שתיים, ואז הפרש הסלים קובע. מה הבעיה של צ'כיה? היא משחקת מול ארצות הברית ומול צרפת.
אתה מקבל הפרש גדול.
בדיוק, והם ניצחו את איראן רק ב-6, אחרי שכבר הובילו ב-22, אז היום הפסידו כבר ב-20, הסיכוי שלהם לתפוס את אחד משלושת המקומות, משני המקומות השלישיים הטובים, ירד באופן משמעותי, אין ברירה, צריכים לנצח את ארצות הברית אם רוצים לעלות לרבע הגמר.
זה פשוט.
תשמע, ננו אמר לי לפני האולימפיאדה, הוא אמר לי, בלי לזלזל חלילה בניק נרס או בריק פיטינו, יותר קשה לאמן מול המאמנים האירופאים בגלל... השיטת משחק והתורה שבה נתאים, אז שינצח את פופוביץ',
בסדר, זה לא פשוט.
אני ראיתי היום את ארצות הברית מול איראן, נכון שבאמת ה-54 הבדל זה לא קנה מידה, כי באמת האיראנים לא ברמה הזאת, אבל אני חושב שככל שהמשחקים עוברים והם יותר משתחררים והם מסתגלים לחוקה ול-40 דקות, כל הדברים האלה הם יהיו בלתי
זה אחרים. ייבחן עוד פעם אם יהיה אמריקה צרפת,
יהיה ארצות הברית צרפת או ספרד, אני אומר עוד פעם מה שיהיה וסלובניה, ועדיין אני באמת, אתה רואה אותם מה שהם עושים ומה שהם יכולים לעשות, אנחנו מכירים אותם גם מהקבוצות, ובטח
בנבחרת. בוא נגיד ככה, כשלא מפריעים להם, זה נראה מדהים,
איראן לא יכלה להפריע להם.
אין להם את הפרסונלי זה.
איראן לא יכלה להפריע להם.
לא, אפילו סנטריפוגות לא היו עוזרות. מבחינתי הנתון של המשחק, מעבר ל-120 נקודות, ותצוגת שלשות והכל, 34 אסיסטים מול 6 עיבודים, זה מראה שפשוט לא היה מי שיפריע שם.
כן, מה קורה בארץ הקודש, מעבר לקופקוף טוקיו, קופקוף טוקיו?
אז אני מקווה שהכנת כבר שטיח אדום לקבלת פנים בנתב"ג, למרות שהוא כבר בארץ פיזית. רפי מנקו חוזר לארץ.
עונה אחת בשלון, הספיקה לו, הוא חותם בחולון.
חולון ירד את הליגה, ובעצם השלישייה שיצא לצרפת לפני שנה.
אני לא רוצה להגיד לקופמן כלום על העניין הזה.
על מה, על החתימה בחולון?
לא. קופמן חגג את השלושה שנסעו לצרפת.
אני אחגוג גם עוד ארבעה.
שניים מהם חזרו לארץ עם הזנב בין הרגליים, אחד ממשיך, יפה.
סגב ומנקו.
סגב הלך לירושלים ומנקו זה. אני מבסוט שהם חוזרים לארץ, לא בגלל שהם לא הלכו לצרפת לכאלה קבוצות גדולות, וזה, ואני רוצה שהם ישחקו פה בארץ ושיהיו טובים, זה בחולון וזה בירושלים, ושיעלו את הרמה של הליגה שלנו.
כן, אז בעצם ברגע שמנקו יחתום, אז חולון משלימה את הסגל העפרי שלה, יהיה חסר לה עוד זר אחד בעמדות הפנים, לא בעלות גבוהה, זאת אומרת, אל תצפו לאיזה כוכב או לאיזה שם מוכר, אז פחות או יותר הפועל חולון הולכת ומתגבשת, מחתמה מעניינת מאוד מנקו. וכמו שצביקה אמר, אנחנו רוצים לראות את הישראלים הטובים פה, אין ספק שמנקו אחד מהישראלים הטובים.
מה קורה באמת ממשיך? אנחנו ממשיכים במעקב לא ידוע, אתה יודע, אני צריך להשתמש
בתוכנת
פגסוס, כדי לדעת מה קורה עם... יא מדר בליגת הקיץ באלי?
עוד אין ליגת.
לא, בינתיים לא, עוד לא התחילו.
לא, אני אומר, מתחילים באוגוסט, אבל בשביל להתחיל להתאמן עם הקבוצה, הוא יתאמן, מי יתאמן?
הוא מתאמן לבד או עם הקבוצה?
למיטב ידיעתי הוא עדיין לבד.
לא, הוא יצטרף לקבוצה, לקבוצה הוא יתערב, הפולטרים נתנה לו שחרור, הוא יצטרף
לקבוצה. לא, אבל השאלה אם הקבוצה כבר התחילה להתאמן לליגת הקיץ.
לדעתי לא.
הוא היה צריך להביא אישור עד יום רביעי שעבר. אם אני זוכר נכון, בדיוק לפני שבוע, זה סגרו את הסגלים, והוא היה צריך להביא אישור, והביא אישור, הפועל תל אביב ישראל לא
הוא ישחק. הוא יהיה עם הקבוצה, אני לא חושב שזה התחיל כבר.
לא, לא, לא.
הבנתי. מתחיל אם אני לא טועה, אם איני טועה בארבעה באוגוסט או משהו כזה.
הליגה או האימונים?
הליגה.
ליגה נדמה לי בשביעי, אבל אני לא בטוח, בשביעי. לא סגור אוקיי. את זה במאה.
בוא נחכה,
בשביעי.
שביעי, שמיני, שיהיה אחרי האולימפיאדה.
שיהיה אחרי האולימפיאדה, שנוכל לראות את זה.
כן. עוד דברים, תגיד, משהו קורה, משהו זז בנתניה, אתה יודע, בכל אופן...
קיבלו ערכה.
כן.
יש כמובן את עניין האולם שהוא מאוד
לא,
מאוד
הבעיה המרכזית זה לא האולם, הבעיה המרכזית זה הכסף, זה התקציב.
וגם כן. גם האולם בחדרה לא מאושר עדיין עם תופס
נכון, נכון, זה שחקו נכון. מקום אחר ברעננה או בזה, אבל הבעיה היא זה התקציב קשה.
אבל אם אנחנו כבר הקבוצות שנמצאות בבעיה תקציבית ואפילו שיש איזושהי עננה וסימן שאלה
גליל גלבוע
גלבוע גליל, שזה מאוד עצוב, זה האמת שבדיוק 30 לפטירתו של חיים אוחיון זכרו לברכה, ומהרגע הראשון כמובן עלתה השאלה איך הקבוצה הזאת תשרוד אחריו ובלעדיו.
או גם ככה רוב השחקנים, אני לא מדבר על הזרים הישראלים הטובים שלה, עזבו, יהיה קשה מאוד לשחזר את היכולת של שנה שעברה.
נכון, והייתה איזושהי חברה שהתעניינה והייתה ככה במגעים לרכוש את הקבוצה, לפחות לתמוך בה, אני מבין שנכון לעכשיו...
אין כל כך מהר תחליף לחיים אוחיון, זיכרונו לברכה.
נכון. אבל אני מניח שהמשפחה... שבאמת בנסיבות טרגיות הבעלות שלו עברה לידיה, תמנה מישהו שמתעסק עם זה.
השאלה, אבל צריך להביא כסף.
נכון.
חיים הביא, אחרים לא יביאו.
נחכה ונראה.
כן, קשיים כלכליים היו לגלבוע גליל גם בימיו של חיים אוחיון. נכון. גם לפני שנה או שנתיים, היו במצב לא פשוט.
אבל אז הוא פתר את זה.
הוא הצליח לצאת מזה, בדיוק. בלעדיו, אתה יודע, בלי הרוח הזאת של חיים אוחיון הזאת, זה יהיה קשה מאוד.
ארלי, המון תודה.
ביי.
תודה חברי, ביי ביי.
פרסר, ערב טוב.
ערב טוב.
מה נשמע בביתר? יש גם ביתר, יש גם הפועל, נתחיל עם ביתר, ראיתי שיש שמחה היום, יש תקציב.
כן, משה חוגג מצייץ בטוויטר שהוא יעביר היום את תקציב הקבוצה.
עוד לא עבר?
האמת היא לא בדקתי בשעות האחרונות, אבל יעבור ביתר, כן, משנה, תעבור בבקרה, וגם זה ייקח עוד כמה ימים. בסך הכל, אתה יודע... ביתר ירושלים מושכת, בתקציב הזה גם לא מעט התחייבויות מהעונה שעברה.
כן, אני ראיתי, נדמה לי, אם אני לא טועה.
מבחינה תפעולית אנחנו מדברים על משהו כמו 35 מיליון, מבחינה תפעולית לעונה הזאת, משהו כמו 17-18 מיליון שחקנים.
אז אני ראיתי התקציב הוא 50 מיליון ו-17 מיליון שכר שחקנים. אני בטוח שזה לא יספיק ויצטרכו להגדיל אותו.
הקבוצה היום לא מספיק טובה. היא לא מספיק טובה. אם היינו אומרים עכשיו מטרה היא פלייאוף עליון, הקבוצה לא מספיק טובה. היא תצטרך עוד בלם, אפילו שני בלמים, עוד בלם ישראלי. תצטרך עוד קשר. יכול להיות עוד שחקן לחלק הקדמי. כרגע, יותר שאני מסוג של איזה מיקס, מאוד מרוצים מארווין קומן ומה שהוא מביא איתו, באמת. מבחינת מחויבות, העבודה, זה נראה לא רע, אבל שוב, חסר איזון בקבוצה, חסר שחקנים... שחקני תכלס ויקה, אלה שמביאים את המספרים, ויהיה לה לא פשוט, וצריך לזכור, את ויקה מתחילה במוצאי שבת,
כן.
שלושה משחקי גביעת אותו תוך שבוע, פול ירושלים, מכבי פתח תקווה והפול תל אביב, שיכול להיות שאחרי זה, ב-15 לאוגוסט, יתחילו להסיק מסקנות,
אולי זה יהיה מאוחר.
יתחילו לזרז שינויים, ויכול להיות שיהיה מאוחר, כן. יכול להיות.
אני יודע שזה דמיוני, ואני יודע שזה תיאורטי. קבוצות בדרך כלל רוצות לעשות תחנה לעונה עם ההרכב שישחק בעונה, אז לפעמים יש שחקן אחד שמגיע יותר מאוחר, גם בריאל מדריד, גם בברצלונה, גם בזה, אבל השאלה כמה שחקנים מבין אלה שהתכוננו לעונה הם אלה שיהיו בהרכב. אתה יודע מה, הברומטר בירושלים, אני לא יודע מה המצבה של הפועל ירושלים, כי הפועל ירושלים מתנהגת בשקט עכשיו, מה יהיה בדרבי הזה?
תראה, פה לירושלים קודם כל היא פחות או יותר עם מה שהיה לשנה שעברה, פלוס שחקנים כמו גיא חדידה שהצטרף, רוסלנדרסקי, והחזירו את וויליאם אגדה שאמור להישאר במועדון, אלא אם הוא יביא, אם תהיה קבוצה שתשלם עליו את הסעיף שחרור בחול, ובסך הכל היא קבוצה צנועה, המטרות שלהם מאוד צנועות, אין שם הרבה כסף, אבל...
דרבי.
הם יודעים לשחק, הם יודעים לעמוד ולעשות חיים קשים, ובתר, צביקה, אנחנו מדברים עם קבוצה שעשתה שלושה משחקים בהכנה, לא הפקיע שער, זאת אומרת, היא לא הולכת להפקיע פתאום ארבעה שערים במשחק, מבחינת הצעה אני רואה משחק מאוד שקול.
כן, ואתה יודע, משחק דרבי נגד הפועל ותוצאה תשפיע על כל המצב רוח ועל כל האווירה, ועל כל מה שאתה אומר, אחר כך עוד שני משחקים, מכבי פתח תקווה והפועל תל אביב, יש איזה השלכות והשפעות, ואתה מכיר את ביתר.
חד משמעית, צביקה, זה מצחיק, אבל אתה יודע, אלה משחקים שאנחנו מדברים על ההשפעה של הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, שהם מאוד חשובים לקהל, ויכול להיות שדווקא נפילה של ביתר במשחקים האלה תביא סגל טוב יותר לליגה, בסופו של דבר. ומצד שני, אתה מכיר את המשחקים האלה בגביע הטוטו, צביקה, אתה יכול גם לנצח אותם, שזה משקר, ואז אתה...
כן, אבל שחקנים, כמה זרים עוד נשאר להביא? כמה מקום יש? עוד אחד?
כרגע יש להם את הרות זר אחד בלם, ואז יתחל לשחרר אחד, שזה פלייטר.
ומצד שני, שחקנים ישראלים שוברי שוויון, אין כל כך בשוק.
זה, אני חושב שאנחנו מדברים שביתר לא מספיק טובה, ביתר פספסה את הקיץ, ביקה, היו המון שחקנים ישראלים חופשיים בשוק,
אבל היא לא רצתה לשלם.
וכן, ביתר לא רצתה או לא לתת שנתיים, או לא לשלם עוד קצת. שחקנים, בוא נגיד ככה, ביתר ירושלים, נניב זריאן, משלמת איזה 120-130 אלף דולר,
זה בעסקה עם בני יהודה.
אם ידע לשים את הכסף במקום הנכון, על אבי ריקן, או על אלטמן, אז יכול להיות ש...
טוב, אלטמן עוד בשוק.
חסר לישראלים, כן, חסר לישראלים בכירים, אני יובל אשכנזי גם שכל הזמן מדעצב
את המקרה. יובל אשכנזי לא יעבור ממכבי חיפה לבית"ר ירושלים, לדעתי.
כן, אבל אתה יודע, צביקה, מכבי חיפה צירפה גם את אלי מוחמד, וגם שנה שעברה מחליף, הוא לא מקבל הרבה דקות, גם ראית ש...
בואו נעבור להפועל תל אביב, נשאיר גם לה כמה דקות. ראיתי איזה משהו שיש איזושהי בעיה, אולי זה לא נכון בבקרה התקציבית, מה, איפה זה עומד?
לא, לא, הם צריכים להעביר, הפועל תל אביב בסופו של דבר צריכה להעביר עד מחר את הכל. אם לא, אז יהיו חלק מהשחקנים שלא יכולים לשחק...
לא, אבל חלק האלה זה יכולים לשחק כנבחנים.
לא כולם, אתה צריך נבחן, זה צריך להיות או זר או שחקן שהיה בלאומית בשנה שעברה, ויש לזה לא, ויש כמות מוגבלת, אתה לא יכול לשתף כל כך הרבה. אם הפועל תל אביב אומרים שעד מחר הם יסבירו את רוב העניינים, יכול להיות, מה שכן, הפועל תל אביב, דני גרופר חוזר לאימונים, אבל כרגע יכול להיות לא יקבל דקות במשחקים עד שלא יחתום על חוזה חדש, שבמקביל דודו דהן מחפש לו קבוצה בחול, זאת זה הכיוון, למכור אותו לחול.
תראה, הפועל תל אביב עשתה...
היא לא נראתה טוב במחנה מבחינת...
נכון, אבל היא עשתה עברות טובות על הנייר, ובוא נראה איך היא מתפקדת. כבר מה המשחק הראשון שלה בטוטו, מתי?
המשחק הראשון שלה הוא גם השבוע, אבל צריך לקחת בחשבון, צביקה, הפועל תל אביב פשוט שינתה את הקבוצה, זה שחקנים שונים מאשר מה ששנה שעברה יותר לוחמים, ופה הביאו יותר איכות. יכול להיות שמבחינת הקילומטראז' זה יהיה שחקן שרצים קצת פחות, אבל שחקנים יותר יעילים וצריך זמן לחבר את כל דבר. וגם קלינגר צריך לראות, הרבה פעמים בהכנה ניסה להכניס את כולם להרכב, השלומי אזולאי, עידן ורד. יכול להיות שלאט לאט אתה לומד, אז אתה אומר, אוקיי, אחד יהיה על הספסל,
בוא נראה,
אחד החלוצים,
בוא נראה, ניתן להם זמן. אוקיי.
הוא ימצא את הדרך שלו.
תודה רבה.
תודה לכם.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, וואי נטל, ערב טוב.
ערב טוב.
מכבי חיפה, מחר גומלין, היא מגיעה מול טיביליסי הביתה עם מקדמה של 2-1. מה המגמה?
אתה יודע, מכבי חיפה פייבוריטית ברורה, בטח אחרי המשחק הראשון. גם מכבי חיפה קבוצה יותר טובה מטיביליסי. על הנייר זה לא נראה שמכבי חיפה נכנס לאיזושהי הרפתקה או לאיזשהו משחק מסובך. אבל כמובן, אתם יודעים, אין משמעות לשערי חוץ, אז מכבי חיפה מבחינתה גם תיקו מספיק לה, אבל עדיין היא לא רוצה להסתבך ולהיקלע לאיזשהו פיגור שילחיץ אותה. מבחינתו של ברק בחר, הוא מבין את חשיבות המשחק הזה, ובכלל הם רוצים להמשיך באירופה, ולא באמת להיות מודחים גם מה, אפשר להגיד, המפעל השלישי בחשיבותו
אין באירופה. אין סיבה שהם יודחו אחרי שהם ניצחו
שתיים אחד, אין סיבה, אבל עדיין...
מכבי חיפה בבית, התייצב עם ההרכב הטוב שלה, היא בכושר.
יש לה גם מקדמה, אתה יודע
שניצחון? יש לה גם מקדמה, אין סיבה, היא עשתה ניצחון יפה בחוץ. אין סיבה.
נכון, נכון, עשו מקדמה די טובה במשחק חוץ, זה גם היה אמור להיגמר 2-0, עם פלניץ' לא יצא לדעתי, אבל הם ספגו בדקות הסיום. מעבר לזה, ברק בחר מבחינתו מתכוון לעלות בהרכב החזק ביותר שלו, למרות משחק אלוף האלופים, למרות שהם שיחקו שני משחקים בשבוע האחרון, וזה יהיה המשחק השלישי, הוא רוצה לעלות עם הרכב החזק, ככל הנראה בן צער יפתח בהרכב של מכבי חיפה, אבו פאני מוצא ולא ישחק במשחק הזה, מאור לוי נמצא בתמונת ההרכב, לאחר אמון המשחקים יהיה יותר ברור עם מי הוא מתכוון לעלות, יש התלבטות בין רמי גרשון לבין אורי דהן, זהו, מעבר לזה מכבי חיפה עם המחשבות כבר על השלב הבא, ומקווים באמת להשלים את העבודה מחר.
יפה.
שלב הבא זה כבר בשבוע הבא, לא?
כן, בשבוע הבא, יום חמישי.
בבית?
כן, הסיבוב השלישי.
סיבוב שלישי בבית?
יש כבר את היריבה.
יש כבר יריבה, כן.
נכון, יש יריבה מייפרו, והמשחק הראשון בבית.
כן. אלבז, מה קורה בקריית שמונה? אתה יודע, אנחנו עסוקים בקבוצות שמופיעות במפעלים האירופיים.
קריית שמונה עשו מהפכה של ממש בסגל, בהרכב. שבעה שחקני הרכב עזבו את הקבוצה. אמיר נוסבאום נמצא באיזושהי בעיה שהוא מחפש גם קשר אחורי שש, מחפש עוד חלוץ, חסרים לו לא מעט שחקנים. אבל קריית שמונה באופן חד משמעי אומרים שהם לא יחתימו שחקן, אם זה לא שחקן שבאמת מתלהבים ממנו ושישדרג את הקבוצה, הם לא רוצים לקחת איזה שהם אימורים כאלה או אחרים, מחפשים לפחות בשבוע הבא, להצליח לצרף עוד שני שחקנים, גם קשר וגם חלוץ, ואם זה לא יצא לפועל, אז אתם יודעים, קריית שמונה לדעתי בכל אופן בסגל הנוכחי שלה, היא אחת הקבוצות החלשות בליגה.
כן, אבל אני מניח שאיזי לא ישאיר אותם ככה.
לא, ברור שהוא לא ישאיר, הם מחפשים שחקנים, אבל קריית שמונה את המהפכה יותר מדי.
רגע, כמה זרים חתומים?
ארבעה זרים חתומים.
זאת אומרת, צריך להביא עוד שניים לפחות.
עוד שניים, כן.
וישראלים, הוא מחכה לראות מה ישחררו מכבי תל אביב.
כן, כי צריך להבין, קריית שמונה שחררה באמת את האורגנים שלה. היא שחררה גם את אורי דן, גם את עידן נחמיאס, גם את דורלו, גם את יואב אופמייסטר, גם את לוסיו, גם את אמצה. שחקנים okay. באמת שהיו מובילים מאוד בקריית שמונה, שחקנים שהביאו אותה לפלייאוף העליון, ועדיין, עם כל הכבוד, קריית שמונה הביאה, אתה יודע, שחקנים, הביאו את חבשי. חבשי שחקן שלא שיחק כמעט בשנים האחרונות.
אבל הוא צריך להוכיח את עצמו, הוא כל הזמן מדבר, יש לי מקום למכבי חיפה בהרכב, דופקים אותי. אז קדימה.
הוא חייב להוכיח את עצמו, אבל אתם יודעים, זה אימור גדול מאוד לדעת, תראו, זה קבוצה עם מאמן חדש, קבוצה עם שחקנים צעירים, צריכים לראות באמת אם הקבוצה הזאת תצליח להתחבר גם. יש פה באמת משקולות על נוסבאום, שבאמת צריך לבוא ולהוכיח את עצמו, והוא מקבל פה צ'אנס גדול מאוד לאמן פעם ראשונה בקריירה שלו, קבוצה בליגת העל. אבל עדיין, אתם יודעים, יש לו לא מעט קשיים, קודם כל, הייתי שירתקי לעבוד איתו, אז עם כל זה שהוא משחרר ונותן לך לעבוד, עדיין הוא רוצה תוצאות, ועדיין הוא רוצה מידע, והוא רוצה באמת דין וחשבון על כל שחקן שאתה רוצה להביא, ואם אותו שחקן לא מרשים גם אותו, אז לא בטוח שהוא יגיע לקבוצה, זה לא פשוט ולא קל, ונוסבאום באמת יצטרך לפחות, לפתוח את העונה בצורה טובה, אם הוא רוצה שיהיה לו אורך רוח ויהיה לו קצת שקט.
על הכיף, הקל בז, המון המון תודה.
ביי.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
אנחנו עכשיו עם ברי גולדברג, הרוקח הראשי של חברת אלטמן, חברה לייצור בין השאר של ויטמינים. שלום לך, ברי.
היי, מה נשמע?
בסדר, אתה יודע, אנחנו עכשיו בזמנים אולימפיים, שומעים באמת על
תזונה,
אורח חיים בריא, בוא נאמר. שמירה על הזיכרון, בטח לאנשים כמוני וכמו צביקה, ביחד אנחנו כבר יותר מבן אדם החי. וכל הביצועים הקוגניטיביים, לעסוק בספורט ברור, ללמוד דברים חדשים, לאכול בריא. מה הדברים, אתה יודע, אני לפחות בטלן, אז תגיד לי, מה צריך לעשות? חוץ מללכת בבריכה ולשחות וכאלה, ולאכול אני אוהב, מה צריך לעשות?
תראה, אז קודם כל מה שאמרת זה מדויק. הנושא של ספורט, זה תוכנית שעוסקת בספורט, אז ספורט זה חשוב מאוד, ופעילות גופנית סדורה, אפילו אם היא מתונה לאורך זמן, זה משפר את היכולת הקוגניטיבית ואת הזיכרון.
אנחנו מדברים על הממורייז, נכון? זה הדבר החדש.
נכון, עכשיו, אבל בנוסף לספורט אפשר באמת, כל הנושא של התזונה בזמן האחרון הוא מאוד התפתח, ואנחנו יודעים שיש מזונות כמו אוכמניות כחולות וענבים, שהם בעצם מה שנקרא brain food, והם משפרים את היכולת ומשמרים את היכולת שלנו של הזיכרון והקוגניציה.
אני אוכל חצי קילו ענבים ביום, כלום לא קורה.
הוא שוכח.
ואני לא רק שוכח, מצבים מחמיר.
הוא שוכח שהוא אכל.
כן.
נו, אז בגלל זה אולי כדאי לעבור באמת לתוסף תזונה, שזה בעצם תוסף חדשני, שהם לקחו את התמציות האלה באופן מרוכז, ויצרו תוסף תזונה שנמצא בתוך תכשיר שנקרא ממורייז. והחדשנות בתוסף הזה זה באמת תוסף שהוא עם רכיב פטנטי, ומה שעשו, מה שהחדשנות פה, לקחו את הרכיב הזה ועשו עליו מבדק מחקר קליני על מעל 200 איש עד חצי שנה, ובדקו וראו מה קורה לאנשים שלוקחים את זה, מה קרה בזמן אפס ומה קרה אחרי חצי שנה, ועשו סדרה של בדיקות, וזה בדיקות קוגניטיביות, והבדיקות האלה בעצם עוזרים לנו לקבוע מה הגיל הקוגניטיבי שלי. יש לי את הגיל הקוגניטיבי.
על איזה גילאים עשו את הבדיקות?
הגילאים זה מגיל 50 ומעלה.
ב-50 היה לי זיכרון, הייתי יכול להיות חתן התנך. אתה עושה מעל 60.
והוא לא היה. הוא יכל להיות, אבל הוא לא היה.
כן, לא הייתי פנוי.
כן. אז לכל בן אדם יש קצב משלו.
מאיזה גיל מתחילים, ברי, מאיזה גיל מתחילים...
תוספים.
באמת, לא, תוספים אנחנו כבר באמת שנים עם זה, אבל מאיזה גיל, ואני גם משתמש באלטמן, כי השאר זה רק יפה, הבקבוקים. אבל מאיזה גיל מתחילים באמת לאבד את יכולת הזיכרון?
התהליך מתחיל בגיל יחסית צעיר, וכבר בגיל 45-50 אנחנו מתחילים לחוש את זה. בהתחלה אנחנו לא מרגישים, אתה יודע, אתה נכנס את המטבח, שכחת שנייה מה באת לקחת, זה בקטנה. אבל זה מתחיל בגיל הזה, וזה הגיל שמומלץ להתחיל לשים לב לזה, לעסוק, אתה יודע, באורך חיים בריא, ובהחלט גם לקחת את התוסף הזה. ורק אני רוצה לתת איזשהו מידע מאוד מעניין, דיברתי על המחקר שעשו על הממורייז הזה, וראו שאנשים שלקחו את התוסף במשך חצי שנה, הם שיפרו את הביצועים שלהם בצורה כזאת שזה משקף הצערה של עד 10 שנים בגיל הקוגניטיבי. זאת אומרת, אם התחלת בגיל... נגיד אתה בן 60, והביצועים הקוגניטיביים שלך הם כמו בן 70. בסדר? כשזה משפר לך את הביצועים הקוגניטיביים ומחזיר אותך לגיל הרצוי, לגיל הכרונולוגי שלך.
יפה. אז אני עכשיו רוצה באמת לדבר איתך על דבר חדש שאני שומע פה, זה פוליפונולים.
פוליפנולים.
כן, שזה מה שנקרא brain food. עכשיו, רק עוד שאלה באמת לסגור את הנושא הקודם של... התכשיר, התוסף מזון החדש.
כן.
כדור אחד ביום, אז לא כדור, זאת אומרת, תבלית אחת ביום, נכון?
זה קפסולה כזאת.
אחת ביום?
כן. אחת ביום, כן. זה המינון המומלץ, כן, לגמרי.
אז מה אנחנו אומרים על הפוליפנולים?
פוליפנולים זה בעצם הרכיב שנמצא במזון שלנו, הרכיב הזה שהוא אנטי אוקסידנט, והוא עוזר לנו בשמירה על היכולות שלנו. אפשר למצוא את זה בענבים, אפשר למצוא את זה בקקאו, אפשר למצוא את זה באוכמניות כחולות. אז אם אני אומר ענבים וקקאו, אפשר לקחת כוס יין וקובייה של שוקולד מריר, זה גם כיף וזה גם בריא, בלי קשר לתוסף תזונה.
כן,
אותם חומרים.
יפה, טוב, בוא נראה באמת, אנחנו עדיין בקטע תוסף ממופנל, גם כן משפר את היכולת
ממופנול, ממופנול זה בעצם השם הגנרי של הרכיב הפטנטי, ואת הרכיב הזה שנקרא ממופנול אפשר למצוא בארץ בתכשיר של אלטמן שנקרא ממורייז, זה בעצם אותו דבר.
הבנתי. ברי, אנחנו ניקח את הסחורה, נתחיל לפלוע, ונבוא אליך עוד חצי שנה לדעת מה קורה.
נראה תוצאות.
אני אשמח לבוא.
קודם כל, אם אנחנו נזכור אותך, זה כבר יהיה טוב.
אם תזמנו אותי שוב, אני יודע שזה עבד.
בכיף. ברי גולדברג, הרוקח הראשי של אלטמן, המון המון תודה.
תודה לכם. ביי.
צביקה, לפני שניקח את התכשיר, ובוא נזכור מה יש מחר. קודם כל, הקטע הוא...
מתחיל בבוקר מוקדם.
הקטע של הג'ודו, שבאמת על פיטר פלצ'יק יושב את כל המשלחת.
הלחצים עליו גדולים.
הלחצים עליו, והיו גדולים, גם אם כל אחד היה לוקח מדליה, אתה מבין?
לא,
אבל,
אם כל אחד היה לוקח מדליה, אם היו כבר עם שתי מדליות, היה יותר קל לו.
אבל לא קל לו.
כן.
לא קל לו, אתה מאמן 50 שנה, נכון. אתה יודע. קל לו זה בטח לא. ואני מניח שאורן וכל הצוות יושבים עכשיו, עכשיו כבר 3:08-2 לפנות בוקר, אבל בוא נאמר 100 בוקר.
אני מקווה שהוא יושן טוב.
אני מקווה שהוא ישן קודם כל, בכלל. ואני מקווה אחרי זה שהוא ישן טוב, שבאמת אנחנו נראה איזה מדליה, אתה יודע, ו...
לא, גם, אתה יודע, התחרות בשעה מוקדמת, גם אפילו בתוך יפן, לא רק פה, גם, כי זה מתחיל, היום מתחיל, אתה צריך להיות עם רמת עוררות גבוהה יחסית מוקדם, אתה צריך לקבוע מה אתה עושה כשאתה קם, כמה אתה אוכל, איך אתה אוכל, מה קורה בין, בין קרב לקרב, זה לא רק שיעבור את הקרב הראשון, אחרי זה לשני.
אתה יודע, אני אומר קודם כל שאני אהיה רגוע יותר ברבע גמר, כי אז והיה ויש תקלה, אתה יכול לתקן.
אתה יודע, אתמול הג'ודאי שלנו, האלג'יראי לא הופיע נגדו, וזה לא הופיע נגדו, הוא היה אמור להיות, שמעילו היה אמור להיות יותר טרי, יותר זה, יותר פרש.
יש כאלה שאומרים
שזה מחמם אותך. יש כאלה שאומרים שזה קרב חימום.
הכל יכול להיות. טוב, קודם כל מחר בשעה 12, יש כאן משדר מיוחד לזכרו של רוני דניאל, השתתפו בו אלון בן דוד ויואב לימור, עמיתיו לתוכנית הקבינט בחמש השנים האחרונות, משדר מ-12 עד 2, מומלץ באמת להזין, לאיש היה מה לומר, והייתה לו עשייה של 50 שנה, ומחר בשעה 5 בבית העלמין בקריית שאול, הוא יובל למנוחת עולמים, מה נאמר?
יהי זכרו ברוך.
כן, כל מה שבאמת יש לומר,
איש מדהים.
כבר נאמר. היה איש ואיננו עוד. זהו זה, שימרו על עצמכם. סו לאט.
ביי.
שימרו על עצמכם, זה הכי חשוב.